בכל יום נתון, פרק 83, ואיתי שני עיתונאי ספורט שכרגע בועים במחשבים שלהם ולא רוצים להתקרב למיקרופון. אורן, ניסי פה בג'סי תנועות של אני פה, אני מוכן, אני לא יודע מה אתה רוצה ממני. טיק-טקת במחשב. דסקל פה עדיין עומל על הליינאפ של הפרק, עד הרגע האחרון.
צריך לעבוד, מישהו צריך לעבוד, ראם.
מישהו צריך לעשות את זה כמו שצריך. ואני אספר לכם טיפה על החסויות שיש לנו לפני שנתחיל פה את, את פוד הצמרת הזה, עם את מיטב הפודקאסטרים, דסקל ואורן יסיפוביץ'. היום אנחנו עם חסויות.
יהיה מכות בסוף. ואז נראה למי יש פה דסק יותר טוב.
למה אתה כזה לעומתי?
למה הוא מלחמתי? אתה מבין, אני פנאי לשלום.
בגלל זה אני תחרותי, אני יודע מה זה הספורט, מה זה הנפש הספורטאי. אתם מקשקשים לי פה, אין לכם מושג.
אנחנו
באנו, בחרנו לאהוב.
אנחנו בחרנו, אנחנו עם הלב שלנו, אנחנו בעד אהבה.
אתם יודעים מה הבעיה עם אדי גורדון? שהוא אף פעם לא זכה באליפות.
אבל הוא הביא גביע.
יופי, כל הכבוד, כל הכבוד.
רובי גביע.
כל הכבוד.
סתם, כבר שווי,
גם ארסן ונגר רובי גביע.
אני לא מכיר במפעל הזה, יאללה. פרק 83, בכל יום נתון. לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר לכם שהפרק הזה הוא בחסות חברת אתרה. חברת אתרה מחפשת מפתחים של ביג דאטה. אני יודע שזה מושג שמשתמשים בו הרבה. רוב החברות לא באמת צריכות מפתחי ביג דאטה, ואין להם באמת ביג דאטה. לחברת אתרה יש. עם משרדים ברוטשילד, עובדים בסביבה של אג'ור, שזה גם קצת מסנן, כי הרבה
יש להם אתרי שם בחברת אתרה?
הם אמרו לי שאתה תגיד את זה, אתה יודע?
וזה טוב או לא רע?
הם אמרו שזה בסדר, אבל ביקשו שלא תפריע יותר מדי. ואני אומר לך, אני רציני, אני מקריא את זה מהדף חסויות, הם אמרו, דסקל יגיד משהו על הטרה, זה נחמד, אבל לא יותר מדי. אני אראה לכם, אני לא צוחק, זה באמת פה.
אתה בינתיים עושה את זה יותר מדי.
100%,
אני רק אומר. אדי גורדון לפחות לא היה צפוי כמוך.
זה בדיוק ככה. המהלך האחרון בגביע, אתה לא היית עושה את זה ככה.
תום צ'יימברס היה חוסם אותך.
תקשיבו, זה הפוך על הפוך על הפוך.
אוקיי, רגע, חבר'ה, עד כאן. החברה מבוססת, גדלה אורגנית, ועם לקוחות משלמים, זאת אומרת, אתם באים למקום עבודה שאתם יודעים גם שיהיה בו עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, הם מחפשים ביג סקייל, ביג דאטה, חבר'ה מפתחים עם המון ניסיון שקשורים לסביבות הפיתוח של אג'ור בענן, הסביבת פיתוח של מייקרוסופט, בניגוד לזו של אמזון. אני אתן לכם עוד פרטים, אני אשאיר לכם את האתר שלהם, שתוכלו לראות את כל בעצם את התפקידים הפנויים שיש להם. נשים את זה גם בדף של הפורום שלנו, בפייסבוק. יש לנו גם קבוצה, גם עמוד. אורן שאל אותי מה ההבדל ביניהם. אני מודה שאני לא הכי דסקל, מה ההבדל בין הדף לעמוד?
זה אלגוריתם של פייסבוק.
כן, זה איך החשיפה, נכון? אחד יותר לקהל ואחד יותר לנו.
כן,
זה מה שחשבתי, אבל לא, פתאום אמרתי את זה לאורן, אמרתי, אני מרגיש שאתה טיפש, אני לא בטוח. יופי, אני שמח ששלוש דקות ראשונות
בוזבזו לחלוטין.
זה לא בוזבזו, זה דברים חשובים.
צוקר בקיבל עוד פרסומת חינם, יפה מאוד.
אורן יסיפוביץ'.
מה קורה?
איזה כיף.
אני תמיד יושב שם כשאני כאן, ועכשיו אני יושב כאן כשאני שם, זה פשוט מוזר.
אז אתה מרגיש אורח?
כן, אני מרגיש כמו, אתה יודע, לא יודע, נראה לי כמו כזה קליפרס ולייקרס כזה, שאתה פשוט זז בספסל אחד לספסל שלי.
אתה כמו קספי? אם אתה רואה את הלייקרס, אתה...
כן, אני כמו קספי. קספי היה טוב עליי.
היה מעולה. אני ממש נהניתי לראות אותו. אל ת...
אני לא, אני עשיתי סבבה, אגב.
אתה סתם מבואס הזה שפגעתי באימור עם סן אנטוניו.
האמת היא, כי נדבר על זה.
ראם וסן אנטוניו, רק שתדע, זה לא תמיד אימורים שזה... הוא הרג את השושלת הזאת עוד לפני כמה, 12 שנה?
הוא פשוט אומר, הנה, השנה.
לא, אני חייב לחשוף, אנחנו נדבר, טוב, נדבר על זה, יש NBA אחר כך, לא, אז אני אחשוף את הסיפור הזה. די, חייבים להוציא
אותו. אני חייב לפתוח בסיפור של איך, אתם יודעתם שאני פניתי לאורן, אמרתי לו, אורן, אתה חייב לעשות פודקאסט. אתה חייב לעשות פודקאסט ספורט, והמשפט שאורן אמר לי, אתה מתפרץ, הדלת פתוחה.
כן, אמרתי, מרוב שאתה מתפרץ, אין דלת.
מרוב שאתה מתפרץ, אין דלת. זה היה בימים שהוא חשב לעשות את הפודיום, וניסינו לגנוב אותו.
הרבה זמן חשבתי, ואז הייתה את הפגישה איתכם, שעוד יותר תדלקה את מה שכבר היה מתודלק. מקום העבודה פשוט רצה את זה גם. וואלה.
אז ראים, אתה סוג של
וואלה, הפודיום.
אתה הפודפאדר, כמו שקראו לביל סימונס. הפודפאדר.
לא, כי גיקונומי כן היה כבר אז, לא? כבר
כן,
יצאת.
כן,
בטח.
נכון. אנחנו מה זה מדברים? אנחנו, אני עושה מה שהעיתונאים, כאילו, מה שאנשים שונאים שעיתונאים עושים, וזה לדבר על
עצמם.
אני קודם כל, לא בטוח שאנשים שונאים את זה.
כן, לדעתי קשור לעומתי.
לא, אני חושב פשוט שאנשים, קודם כל אנשים...
אתה ממשיך לדבר על,
למה? אני מדבר על אנשים. קודם כל אנשים שונאים הכל. צאה לקודת הלכה כזו, ועכשיו אני פשוט נשאלתי שאלה, אז עניתי, אני יאללה, אני איתכם, מה שאתם רוצים, כיף לי היום, אני לא מגיש, אני רק עונה לשאלות, אני עוזר, אני פה,
אתה פה בכלל בלי זה,
אני עם קפה, עם מים, עם מחשב פתוח, הכל קל.
עם מדבקה של בבא גול, שאט אאוט לאורי לוי.
שאט אאוט, יאה.
טוב, ברצלונה, צ'לסי אתמול, אז ככה, אני ראיתי כמה פרשנויות על המשחק, יש כאלה שאמרו, ברצלונה היה להם מזל, בגלל שצ'לסי פגעו בקורה ובמשקוף. ואני אומר לא, זה היה משחק ממש ממש מרשים של ברצלונה, ויש להם שחקן אחד לברסה,
הוא יגיד דמבלה עכשיו.
לא, איך קוראים לו?
הוא חייב להיות לעומתי.
זה, נו, עם השר. קיצר, כל עוד יש להם את לאו מסי, זה קצת כמו לברון ג'יימס, בקטע הזה שלא משנה מה סביבו. אתה יודע, היו שלושה שערים, הוא היה מעורב בכולם, כאילו, הוא עשה אותם.
יותר מזה, קודם כל, מי שאמר שהיה מזל, אני לא חושב אם ברמה הזאת, קבוצה כובשת אחרי 2-0-8, כשהקבוצה השנייה, שהיא אמורה להיות טובה,
מלווה במבט
לא מצליחה לגעת בכדור יותר משלוש פעמים, שבשלוש פעמים האלה, אחת מהנגיעות זה היה ווליאן, ששפשף לו על הרגל.
כמעט נגע.
עוד שתי נגיעות שביחד, עצרתי על סטופר, ביחד, 0.6, להיות ביחד. שתי נגיעות, מ-2.08, אתה לא נוגע בכדור פעם אחת וחוטף ככה גול בין הרגליים, צד ימין, שן זווית.
וזה מקריס לך לחלוטין את כל מה שתכננת. כלומר,
אגב, מה שמדהים באמת זה שזה היה הגול הכי מהיר בקריירה של מסי. ציפית שיהיה לו איזה גול אחרי 22 שניות, 34.
הוא תמיד, וזה היופי שלו, הוא לא רץ הרבה, אבל הוא כל הזמן, מה שהוא עושה, הוא פשוט בוחן את הסיטואציה כל הזמן. והוא הולך כזה, ואז כשהוא צריך, פם, רץ, אתה יודע, נותן את הספרינט עם הכדור או בלי הכדור, זה כאילו, זה כבר לא משנה, לוקח איתו שלושה, ארבעה שחקנים, כן. זה פשוט ככה.
קשה גם להגיד שהוא כבר הרי לא בן 20, זאת אומרת, ראינו המון מסי. כן. אוקיי, בגלל זה קשה כבר להגיד, הוא הראה אתמול, זה, אבל הוא הראה לי אתמול משהו, כאילו, היה מין איזה שוקייס בעיניי, כי הגול הראשון הסברתי כרגע, גם הזווית, כן. גם רגל ימין, גם בין הרגליים. בגול השני, שוב חזרתי אחורה, וזה גם פריקי, כאילו, ראיתי כל כך הרבה מסי. בגול השני, שים לב שהוא נגע פעמיים בכדור לפני הביתה. נגיעה ראשונה קטנה, והנגיעה השנייה טיפה יותר חזקה, הוא בעט במקום מדויק בכדור שהעיף את הכדור קדימה, כן. וזה מה שאפשר לו לעבור שם את השחקן, אני לא זוכר מי
שחקן. היו שלושה שחקנים שרצו.
כן, אבל את האחרון. כן. עם פשוט נגיעה שיותר חזקה מהקודמת, עדיין לא חזקה, ואז גם בעיטה בין הרגליים. וזה, לדעתי, כשאתה מסתכל אפילו על המשחק בפריימים, אתה עוד יותר לומד על הפריק הזה. וזה אגב גם כן, גם לברון ג'יימס, שעדיין מתלהבים נגיד ממסירה שלו נגד הלייקרס, למרות שקליבלן מפסידה. אתה מצליח עכשיו כבר, לא יודע, אולי כי אתה עומד להתגעגע אליהם, אז אתה כבר עוצר ועוצר פריימים?
אני חושב שבאמת יש, אתה יודע, איזה משהו, כאילו, אני יודע שאני מנסה לא לפספס משחקים שלו, כי, אתה יודע, כמו שניסיתי לא לפספס משחקים של מייקל ג'ורדן, כשהוא פרש, אתה...
ואני חושב שבכדורגל זה אקוטי יותר, כי אני חושב שמסי ורונלדו, כשהם הולכים, אז לא משנה כמה אתה אומר, יש כישרונות, נכון, גם נעימה, לא יודע, זה לא מרגיש אותו דבר, בעוד שב-NBA, לא יודע, מרגיש שהולך להיות, יש עידן טוב.
יש דומיננטיות, יש דומיננטיות של השניים האלה, כשאתה מסתכל על המספרים שלהם, רק על המספרים, אתה מסתכל פשוט, אני לא מדבר על אסתטיקה, אני לא מדבר על, אתה יודע, כמות דריבלים מוצלחים, ואחוזי הצלחה בדריבלים וכאלה, שזה, אתה יודע, זה כבר לאנליטיקס. כשאתה מסתכל, 300 שערים בלליגה, כל אחד כאילו פלוס, 300 פלוס, 100 שערי צ'אמפיונס, הם היחידים בהיסטוריה שעשו את זה. ואתה מסתכל, אתה יודע, כל אחד בדרך שלו, בגאונות שלו, רונלדו עם תנועה בלי כדור, אתה יודע, כשאתה בוחן את התנועות בלי כדור, אני בטוח שמתישהו יעשו אנליטיקס לזה. פשוט התנועה, הריצות, הן כל כך חכמות, אפילו אם זה ריצה לריבאונד. אתה יודע, אומרים, או, הוא כבש מחמישה...
זה עניין של אינטליגנציה.
זה עניין של קריאת משחק, וגם רונלדו עושה את זה מצוין, וגם מסי, הוא עושה את זה ברמה כזאת, שאתה באמת צריך להרכיב סביבו קבוצה, לא משנה באיזה מערך, והוא יהיה אחות שלך. אתה צריך להרכיב הכל, כשמדברים על זה שזה בנוי על השיטה שלו, עליו, אז כאילו, פשוט עושים הכל בשביל שלא יהיה את הרגעים האלה של הריצה וספרינט
ושאר. תן לי להוסיף שבניגוד למספרים, אנחנו רואים את זה בענפי ספורט אחרים, למשל, תורי, טראסל ווסטברוק עונה שעברה, אז מספרים משוגעים, והוא ממשיך איתם גם השנה, אבל זה קצת אימפוטנציה, כי אתה רואה שזה לא יוביל אותו לשום מקום. גם כביכול הקבוצה לא הייתה מספיק טובה, ואנחנו רואים את זה שהשחקנים בעצם כן היו מאוד טובים, רואים אותם מה שאינדיאנה של עושה השנה, וההבדל פה הוא שמסי ורונלדו מדלברים גם תוצאות. המספרים שלהם הם לא על חשבון הקבוצה. רונלדו עדיין עם שתי זכיות בליגת אלופות רצופות, מסי עדיין זולל כל תואר אפשרי.
כן.
אתה יודע, הקוף היחידי על הגב של מסי זה המונדיאל, וגם זה אולי יגיע. רונלדו אפילו הצליח, אתה יודע, את היורו, אז אמנם בכל יורו אחר הוא לא היה עולה כי הם סימו מקום שלישי, אבל יש יורו. אפילו יש את התוצאה הזו. אז אני אומר, אפילו ההישגים האישיים הם לא על חשבון ההישגים הקבוצתיים. זה מה שמגניב פה.
ואתמול משהו שכן מסי עשה, כי מחפשים מיילסטונים, אז חוץ מהמאה, הוא שם לקורטואה בין הרגליים, ברגל ימין שלו, ואז ברגל שמאל שלו, בשתי מחציות שונות, כמובן לשני שערים נפרדים באותו משחק. אני לא זוכר דבר כזה.
זה כמו התוצאות.
אני מחכה לאוזי דן שפתאום יענה לי ב-67.
לא, כי אתה לא סופר את ליגת האלופות הקודמת.
אני סופר הכל. אני רוצה שמישהו, במאזינים גם פה, יש פה מאזינים, ראיתי גם בקבוצת פייסבוק, יש פה מאזינים שהם יודע דבר ועניין. אכפת להם מספרים, מכדורגל עולמי. אני מאתגר אתכם, תמצאו לי שחקן ששם לשחיל פעמיים בין הרגליים, בשתי רגליו שונות, בשתי מחציות שונות, באותו משחק.
אני מת על הסטטיסטיקה הזאת, זה כמו זה שבאנגליה שהם סופרים משחק מושלם, אם אתה שם גול ימין, ימין, שמאל וראש.
זה שלושער מושלם.
כן, שלושער מושלם.
זה לא אנגלי,
זה בכלל.
לא, אבל הם... זה נגיחה, ימין ושמאל.
כן, שגוארו עשה את זה השנה, וזה בדיוק כמו שאורן פה עושה, אתה יודע, שחיל עם שמאל ושחיל ימין, אתה אומר, אני מת על
הסטטיסטיקה. חבר בדיוק שלח לי פה ציוץ של מישהו, שאם מסי היה משחיל לקורטואה עוד פעם אחת, הוא היה לוקח אותו.
יש אחד מהדברים שאתה מסתכל כאילו על משחקים כאלה, ואז אתה רואה כשאומרים מסי הופך את השחקנים לטובים יותר, כן? אחרי שהוא מבשל את השער השני, שהוא בעצם לוקח את זה, הוא נותן למה שנקרא לדמבלה פרי פרו, זריקה חופשית, הוא רץ אליו, אתה יודע, הוא כאילו חוגג איתו יותר מאשר הוא חגג את השער שלו, כי את השער שלו הוא חגג בקוליות כזאת, כן. אתה יודע, צריך להקדיש לבן, יש פה צילומי, אדידס, כן. כאלה. הוא פשוט, הוא ממש חגג איתו את השער.
אבל נכון, לא היה נראה שהוא יכול להחמיץ את זה דמבלי אחרי כל מה שהוא עבר. כאילו, יש מסירות שאי אפשר להחתיא, כשמסי מוסך כן. ככה, אתה כאילו מרגיש... לא, לא משנה מה דמבלי עושה, זה היה מרגיש, זה נכנס, זה כמו שב-NBA Live, שהייתי משחק פעם המון, אז הרי היה מתוכנתים, השחקנים מתוכנתים מן הסתם, ולפי הציון הסיסטים שלך, לפי ציון מסירה שלך, הזריקה של מי שאתה מוסר מושפעת. לדעתי הביתה של מי שמקבל כדור ממסי מושפעת אוטומטית, גם מאיכות המסירה, אבל גם העובדה של... טוב, מסי מסר לי.
זה גם מסירה מדודה, אתה יודע, זה בול,
כאילו... בדיוק גם שצריך.
אתה לא...
יש לי הרגשת שגם אני עבד ככה עם מסי מסר לי.
ממש, ממש אני לא חושב.
דמבלי.
ממש, אני ממש אמרתי את זה פעם...
הכדור שלא מתרומם מהקרקע.
כן, לא, לא.
דמבלי נכנס לגרוב נגד מלאגה, עשה כמה פעולות יפות שם, הוא בעיקר מכדרר, מוכשר מאוד, והוא עשה, למשל, נגד מלאגה הוא נתן 8 דריבלים כאילו, שחמישה היו מוצלחים, והוא הקריס הגנות. מה שצ'לסי עשתה, ברצלונה עשתה אתמול, זה לפתוח את צ'לסי, תרתי משמע, כאילו...
בדיחה חסרתם.
חסרתם, נכון? סליחה. הם פשוט...
אתה צריך שיהיה לך דרופ כזה, וכל מה שתעסקה.
מסי, דמבלי וסרג'י רוברטו שלטו בצד ימין, ואז כאילו כל המערך של צ'לסי קורס, שבכל מקרה הם היו צריכים לכבוש אחרי שהם ספגו ו...
תן לי להביא לך נתון מוויליאם היל, האימורים, שתמיד כיף לעקוב מיד אחרי המשחקים. היה לפני אתמול winning nationality, הראשונה הייתה אנגליה. מי הראשונה עכשיו? ספרד, אין מה לעשות. ספרד איכשהו עם כל הריב הזה בין הליגה האנגלית לליגה הספרדית, שוב, מבחינת האודס, winning nationality מובילה...
כן, כי ברצלונה בטח שנייה וריאל שלישית או רביעית.
לא, אז לא, יש פה ממש אימור של winning nationality, מאיזה מדינה תגיע האלופה.
בסוכניות האימורים עכשיו סיטי עדיין ראשונה בטח. סיטי ראשונה.
שנייה, בוא, אני מסתכל, אם אתה רוצה מי הזוכה, בתום ה... אז כן, יפה. אתה יודע את נפשו של המאמר.
סיטי ראשונה, אני ממשיך. אתה רוצה שאני אמשיך?
כן.
ברצלונה שנייה.
נו, זה לא כיף, נו.
ריאל מדריד שלישית.
לא.
ביירן שלישית.
לא, האמת שהם בטקו.
אז ריאל מדריד וביירן.
כן.
אחרי זה יובה.
כן.
אחרי זה ליברפול.
אלהים אדירים, נו.
אני כבר לא זוכר
מי... נשאר שתיים.
תגיד לי, תזכיר לי מי השתיים שנותרו, אני אגיד לך את הסדר, אני בבלק...
רומא וסביליה.
נכון. זהו, סביליה זכרתי, לא זכרתי את רומא.
כמובן שאנחנו מתנגדים
להימרו. אז קודם סביליה.
לא, הם בשוויון 34.
מה אתה אומר עליי? נחמד.
כיף פה, כיף פה לדעת, כיף.
יפה מאוד.
זה פשוט הברומנס שלכם בתור זה.
היינו ביחד בצבא, מן, גם את זה לאנשים לא ידעו.
כן. אחת מהבעיות של ברצלונה, ונגיד את זה, בעיות, אתה יודע, הם בסך הכל במצב די טוב, לא הפסד בליגה.
אחת הבעיות שהקבוצה השנייה הכי טובה בעולם כרגע היא.
כן. וזה כבר לטווח הארוך. כלומר, אנחנו מדברים על דמבלי, שהגיע בהרבה מאוד כסף, קוטיניו מגיע בהרבה מאוד כסף, איניאסטה, די רומז, אתמול שהוא עוזב.
כן.
סיטי?
זה לא די רומז.
לא, הוא לא יעזוב לסיטי, לפי דעתי הוא עוזב...
לא, סין.
לסין או קטר או איזה משהו
של 30 מיליון יורו. שוב, אתה אמרת נכון, זה די רומז, זה כאילו נראה לי, זה קצת תחזיק אותי, זה קצת לדעתי.
כן, כן, כי הוא חתם על חוזה חדש, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אני חושב שהוא לא כל כך אוהב את המשטר הזה של ברצלונה כרגע, ואני חושב שהרבה שחקנים לא אוהבים שם, והוא פשוט, אתה יודע, הוא יכול להרוויח הרבה יותר כסף במקום אחר, אתה יודע, ויכול מאוד להיות שהוא מרגיש, הנה, קוטיניו מגיע, דמבלה, גריזמן שיש דיבורים עליו.
גם האמירות האלה לא מזיקות לו.
כן, ברור.
זה ששני הצדדים עכשיו יחשבו איך לעזאזל אני גורם לזה שניאסטה ישחק אצלי, שני צדדים מאוד עשירים, אחד באירופה, אחד באסיה, לא מזיק לו.
אתה יודע, זה לא שהוא צריך לעשות לובינג לעצמו במובן הזה, אבל...
לא, אבל זה לא מזיק לו.
מבחינת הכל... הוא כבר משחק בפרסמות, אתה יודע, הוא כבר עושה את הכסף...
לא, אבל הוא עושה את זה כבר שנים, אתה יודע, הוא גם יש לו יקב ויש לו חברת סכינים שהוא משקיע בה.
חברת סכינים?
כן, באמת, הבן אדם
סופר זה. כי הוא חד כאילו, שם הפרסמת כאילו, הוא חד.
הכל עסקים מקומיים מהמקום שהוא נמצא בו, ששכחתי לשם.
לא קטלנים?
זה לא קטן לנו,
אני אוהב את זה שאנחנו מנסים להפריע לדסקה, לא יודעת שהוא מנסה לחשוב.
בכל מקרה, 44% מהדקות של ברצלונה השנה, זה דקות של שחקנים שגדלו בלמסאיה. העניין הוא, כולם מבוגרים יחסית. כלומר, סרג'י רוברטו הוא הצעיר, אבל בוסקץ,
אינייסטה... חכה שהוא יתחתן,
תראה איך הוא יתבגר. בוסקץ, אינייסטה, מסי, מן הסתם. החבר'ה האלה הם כאילו הבוגרים למסאיה שרושמים את הנקודות. קנו השבוע, סיימו את הרכישה של ארתור. לא המצויר, אלא מגרמיו, כוכב בן 21, שנבחרת ברזיל. אגב, אפרופו איניאסטה רוצה לעזוב, פתאום מביאים שחקן, אי אפשר להגיד דומה, אבל שחקן גם כן, שחקן התקפי כזה, קשר מרכזי. שחקנים מחוץ למערכת של המסאיה, שמשחקים במחוץ לברצלונה, איקרדי, תיאגו אלקנטרה, קייטה בלדה, בירין, ברטה, אוריול רומאו, מונטויה, יש כל המון שחקנים בכל העולם של הכדורגל שגדלו בברצלונה, והם לא בברצלונה. עכשיו, השאלה היא פה. האם אחרי מסי, כן, אנחנו בעצם ברצלונה מאבדת את האיכות שלה לחלוטין?
בוא נחכה, יש עוד 3 שנים לדיון הזה, לא?
אבל יש משהו לדעתי מעבר לשאלה שלך. אני חושב, hot take, אתה מוכן?
hot take.
נוער זה overrated. וואי, מה הוא אומר, וואי. כן, לדעתי כן. תקשיב, אני אגיד לך למה. רואים את זה טוב, אגב, הנה, ניתן דוגמאות מדראפט NBA ו-NFL והכל. בדראפט, עזוב, לך לכוכבים הגדולים, אז פעם יש לך לברון ג'יימס והכל, אבל יש לך הרבה יותר סיפורים של כאלה שלא נבחרו ראשונים, ופתאום נהיו מעולים, פתאום נהיו...
עזוב, אורן, אני חושב שאנחנו מדברים על אותו סטטיסטיקה. מבחינת...
אני אומר, אתה לא יכול לחזות באמת מה יהיה. אתה לא יכול לחזות בגיל 15, מה תקבל.
25 שנים אחרונות, מבין האנשים שנבחרו 1-8, 1-9 בדראפט של ה-NBA, רק 2 או 3 זכו באליפות בקבוצה שבחרה אותם. זה לברון, טים דנקן...
גם דוויין ווייד היה, שזכה במיאמי בהתחלה.
יש בודדים. הנקודה היא שזה בודדים.
אבל בודדים, כן, אבל בודדים זוכים באליפות.
אל תפריע לי. אני רק אומר שאתה לא... והדראפט הוא, נגיד, אנשים נבחרים בגיל 18, 19, 20, פה אתה מדבר נוער. גיל 14, 17, 13... אתה לא באמת יכול לדעת, זה סבבה, כשבא לך מסי כזה, מארגנטינה, אתה יכול להגיד, וואלה, הוא יהיה בסדר.
כן.
אבל לרוב אתה לא יכול לדעת.
אני אגיד לך
משהו. ולרוב אתה תחנך את הנוער שלך והכל, ואז בגיל 18 אתה תראה, וואלה, מבחוץ תמיד אני יכול להביא, כי מול, יש לך את ההצעה של כל העולם, לעומת ה-20 חבר'ה שגידלת אצלך, מאיפה יש יותר סיכוי?
אז אני אגיד לך מה הבעיה מבחינתי בזה. כדורגל הוא משחק של מערכת. כן, אתה משחק, זה משחק של צירוף מסירות, זה משחק של שיתוף פעולה. וברגע שיש לך שיתוף פעולה אורגני, שאתה מפתח דרך המועדון, ויש לך סגנון כדורגל מובהק, שהשחקנים גדלים בתוכו, אז האחוזי הצלחה שלך בלהעלות את השחקנים, אפילו עם רול פליירס, כן, הוא הרבה יותר גבוה. ואנחנו ראינו את זה עם ברצלונה, כן? אגב, אנחנו בהרבה מובנים רואים את זה בריאל מדריד, כן? ברגע שיש לך איזשהו DNA מאוד חזק ומשמעותי בקבוצה שמשפיע על קבלת החלטות ורכישת שחקנים וכו', קודם כל זה הכדורגל הכי טוב.
אני מסכים, פשוט רואה את הכדורגל הכי טוב. אנחנו נותנים פה את הדוגמה היחידה, רק ברצלונה ככה. לא. איזה עוד קבוצה באמת, איזה קבוצה דומיננטית בעולם...
רגע, תן לסיים את השאלה.
איזה קבוצה באמת דומיננטית בעולם להוציא את ברצלונה בשנים האחרונות, אתה אומר, וואלה, זה למסיע, זה הם, זה
ה-DNA שלהם. בוא נגיד, ביירן מינכן זכו עם כמה וכמה שחקני בית, מאוד חשובים.
ריאל מדריד מלאה בשחקני בית.
ריאל מדריד הרבה מאוד שחקני בית.
שוב, תבדקו גם מתי השחקנים האלה הגיעו. אוקיי, לא, ביירן זו דוגמה טובה. אבל שוב, אנחנו לוקחים פה מאוד, תרשימו לב, גם אם תיתן לי עכשיו 4 דוגמאות, זה עדיין 4 דוגמאות. עדיין רוב העולם יצטרך לקנות.
ברוסיה דורטמונד הייתה עם שלד מאוד מאוד מקומי ושגדל.
שוב, אני אומר, אתה תיתן פה דוגמאות.
אבל רגע, אני רוצה להציע אלטרנטיבה.
אקלטיקו מדריד?
לא, אבל אני אומר, אקלטיקו מדריד, הנה, זה לא מספיק להם. אתה מבין, הם צריכים להביא בחוץ.
בסדר, אבל הם, אתה יודע, הם באליט. והם באליט עם שחקנים שהם גידלו.
אבל עבור קבוצות כמו אטלנטה וכל מיני כאלה, זה הדרך היחידה גם להחזיק מעמד.
נכון, אבל שוב, טוב, פה אנחנו מדברים גם על הענף הבעייתי שהוא הכדורגל, שבו מקום שביעי להרבה קבוצות זה סבבה,
זה מה יש, זה מה יש.
ואני אגיד לך עוד משהו.
זה לא NBA, זה לא NFL.
כשאתה מסתכל על הסטטיסטיקות של השחקני בית וזה יורד, מי שמחליף אותם זה שחקני חיזוק. מי שמרוויח מזה, הרבה פעמים... לא, עזוב, אין לי בעיה, אני בעד הגלובליזציה הזאת, ואני בעד, אתה יודע, שילוב בין רעיונות ואנשים. הבעיה כאן, שהרבה פעמים מי שמגיע לקבוצות האלה, שלא מגדלות את השחקנים, או מבטלות לחלוטין את מחלקת הנוער שלהם, מגיעים לשם שחקנים שהם שחקני חיזוק, שמישהו מרוויח להם כסף, והרבה כסף. והרבה פעמים זה פתח לשחיתות מאוד גדולה, והרבה פעמים זה פתח להלבנת הון ועניינים כאלה. ואנחנו רואים, בוא נגיד, שכבה מאוד מאוד רקובה של קבוצות, שלא יהיה להם סיכוי לזכות באליפות אף פעם, לא יהיה להם סיכוי אפילו לעלות ליגה. אבל זה לא מעניין אף אחד. כי מי ששולט בהם רוצה להרוויח כסף.
שוב,
מהדבר הזה. ואז אתה אומר, רגע, שנייה, על מה הכדורגל? למה יש מחלקות נוער? למה אנשים משחקים כדורגל?
זהו, ומה באמת קורה בדרום אמריקה, מבחינת מה שאתה התחלת להגיד, מבחינת סוכנים. נתנו פה בשבוע שעבר, שלמה וייס פרסם בוואלה על דודו דהן, שכביכול משפיע. שלחו לי הודעות כל מיני אנשים וסוכנים, והם צודקים. בדרום אמריקה יש סוכנים שמנהלים את הקבוצות הרבה יותר שקוף, פחות
אנגליה, וולפס, מי מנהל אותה?
אז זהו, אז אני אומר...
ג'ורג' מנדס דרך אגב.
אז זהו, אז יש מקומות, ומנדס אגב, יש גם הבדל בין שאתה סוכן חזק ומביא מלא שחקנים, אגב, כי אנשים אומרים, אבל מה בבאר שבע? אני לא חושב, אם הרבה שחקנים בבאר שבע הם של דודו דהן, וזה נכון, זה לא עדיין אומר שדודו דהן אומר לברק בחר מה לעשות, וזה ההבדל.
או לאסי רחמים את מי להביא.
גם לברון ג'יימס תמיד בסוכנות, הסוכן שלו, שהוא בטח צוחקים שהוא מנהל את הסוכנות גם ואת קליבלנד, אז תמיד מקיף את עצמו בשחקנים ועוזר, וגם טריסטן טופסון וג'ר סמית. אז בוא נפריד קודם כל בין סוכן שפשוט הוא דומיננטי לבין סוכן שהוא שולח הודעות למאמן גבי חייב להיות ברקר. אוקיי, זה ההבדל.
נניח.
ואני אומר שהכדורגל בכלל הוא בקטע הזה ענף פרוץ בהרבה אספקטים. גם בזה שאין תקרת שכר, ואז אתה יכול באמת, אתה רואה איך מתפרעים. אוקיי? שוב, לי אין בעיה עם זה שדברים עולים היום יותר כסף, אבל אתה רואה, אין באמת תקרה הרי. אין באמת תקרה, אנחנו פעם בשנה עכשיו נקבל ידיעה על העברת השנה. כל שנה תהיה, כן. העברת המאה אפילו, כל שנה תהיה העברת המאה, כי זה כל פעם עולה ועולה ועולה. אגב, אני אפילו לא בטוח שכולם משלמים לכולם, זה כבר, אתה יודע, זה כמו יעלומים בלוס אנג'לס, שניירות עוברות, ניירות עוברים, באתי להגיד מניות עוברות, שפשוט מעבירים ניירות מאחד לשני, כאילו אני חייב לך, אתה חייב לי, ואתה לא יודע באמת כבר עם הסכומים האלה, הרי אתה רואה את הסכומים שיוצאים מהקבוצות, וכמעט כולן בחובות, אוקיי? אז שוב, הכדורגל בקטע הזה, בכל הקטע הפיננסי, ואתה עוסק בזה הרבה בקטע הפיננסי, הוא בעייתי, כי אין שום תקרה, אין שום מסגרת, אין שום באמת חוק.
נכון, אחת מהבעיות הגדולות, וגם הפייר פליי הפיננסי, שזה כאילו הרגולציה הכי מתקדמת של וופה, שזה רגולציה מפגרת לחלוטין.
זה גם מלא תאנה, כן, זה סתם,
לא? זה גם מלא תאנה, וזה גם רגולציה מטומטמת, בגלל שבעצם אתה אומר, מי שעשיר, הוא יכול להוציא יותר כסף, ולהפוך לעשיר יותר. זה מה שאתם אומרים. אז כשאתה מסתכל על מקום אחר, למשל, עם הרבה מאוד כסף, נגיד ה-NBA, כן? אתה רואה שם שזה הרבה יותר מסודר ומאורגן והוגן, כי אתה רואה שלקבוצות, למשל גולדן סטייט, יכולה להפוך מקבוצה ממש ממש גרועה לקבוצה ממש ממש טובה, ואתה לא תראה את סאות'המפטון,
כן.
נכון, אתה לא תראה, אבל את סאות'המפטון מצליחה לעשות את זה, או אפילו בורוסיה דורטמונד, שאתה יודע, במשך שנים פשוט לקחו לה את השחקנים הכי טובים שלה. למה? כי פשוט לא היה לה כסף לשמור אותם.
בגלל זה כל העניין זה מבאס. זה מבאס. אותי למשל זה מבאס מאוד. מבאס מאוד שאתה יודע שבספרד אתה תראה שתי קבוצות, נכון, תהיה את השלישית ואת הרביעית לפעמים, ויהיו הבלכות, ישר שלא יתקפו אותי, זה לא רק שתי קבוצות, ועדיין רוב הקבוצות, אם אתה אוהד של חטאפה, נולדת אוהד חטאפה, אתה יודע שאם תראה אליפות אחת בימי חייך, אפילו אחת זה בדיוני, כן? אבל אחת, תגיד תודה.
אם אתה אוהד נפולי, שנפולי זאת קבוצה גדולה עם קהל אדיר ועיר שלמה מאחוריה, ובאמת שאתה יודע, אתה מסתכל על זה, פשוט המערכת הכלכלית לא מאפשרת לה לזכות בתואר, וזה מאוד מבאס.
תשווה את זה ל-NFL שראינו השנה את הגמר הזה של פילדלפיה, שגם אם הם לא האמינו, תמיד יש סיכוי לא רע בכלל שתקרה.
לך עוד יותר, לך אחורה. באוגוסט, כשמתחילה, העונה מתחילה בספטמבר, באוגוסט...
כולם יכולים פנטז.
יש 18 קבוצות שמפנטזות, 18 מחנות אוהדים, שאומרים, וואלה, יש צ'אנס. אתה מבין, אתה בא למשחק הראשון של העונה, וואלה, יש מצב. ואם לא...
מה זה המשחק הראשון של העונה?
וב-NBA, למשל, כמה שזה עזוי, יש אוהדים שמעודדים את הטנקינג. זאת אומרת, אתה יודע, אתה שומע פודקאסטים ורואה אורלנדו, מגיע למשחק של אורלנדו, הוא רוצה לראות את השחקנים שלו טובים שלושה רבעים, ואז הוא מעודד שהקבוצה תפסיד.
יש בעלי קבוצות שמעודדים
טנקינג. לא, זה ברור. זה כולם, אבל אני אומר...
תראו, ספורט זה עניין של תקווה, כן? ובמיוחד שאתה אוהד. ואתה הולך למשחקים ברמה של לראות את הכדורגל הטוב, ואז כאילו אולי לפנטז שיקרה משהו וכו'. אתה עושה את זה, אתה עושה את זה בשביל זה, ואתה עושה את זה בשביל להיפגש עם החבר'ה, אוקיי? בסופו של דבר, כן? וכשיש לך כאילו אווירה שאתה אומר, אוקיי, אין תקווה, כן? אז אתה פשוט רואה מגרשים מתרוקנים. עיין ערך הקבוצה שלי, ארסנל, כן? אתה פשוט רואה מגרשים, אומרים, אפילו אם הם נצחו את ווטפורד, מה זה משנה?
ועוד ארסנל, איזה הזוי.
כן, מה זה
ישנה? שארסנל לפי הכסף כן אמורה להתחרות.
כן, אז אתה חייב איכשהו או לייצר קהילה סופר סופר חזקה סביב הקבוצה, כמו שעושים בבונדסליגה, שבעצם הקהילות הן הבעלים של הקבוצות, או לתת תקווה להרבה מאוד קבוצות, כמו שעושים בפרמייר ליג בהרבה מובנים, במובן הזה שכאילו הם מחלקים את הכסף באופן שוויוני.
אבל בהרבה ליגות אין כזה כסף.
בדיוק. לא, אבל גם זה חלוקה שוויונית שמחזקת את התחרות, שמחזקת את הזכויות שידור.
אני אגיד לך מה הבעיה, זה באופן הזוי, הספורט האמריקאי הרבה יותר מקדש את הפן, ועדיין כולן יכולות להתחרות. בעוד הכדורגל הוא הרבה יותר מלחמתי, והרבה לא יכולות להתחרות. זאת אומרת, מלחמה לחינם במקום פן בונוס. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, אתה לוקח דוגמאות, אפילו ניקח דוגמת את ליגת העל, למשל, the Israeli Super League.
Premier League.
Premier League, yes. ואתה רואה, למשל, איך אנחנו כולנו מתלהבים עם מכבי נתניה, מה אנחנו מתלהבים? שאין לה סיכוי כאילו ממש לקחת אליפות, אבל כיף, באים כל שבוע, עושים פן. איזה נדיר זה.
לפחות הם לא התרסקו.
וזה נדיר, כי אף קבוצה אחרת, אצל כל הקבוצות האחרות זה, גם אם אין לך סיכוי לקחת אליפות ואין לך סיכוי לרדת, עדיין אתה מפטר שלושה מאמנים על זה. אתה מבין בעונה, כי אתה מלחמה.
אתה גם עושה, נגיד, תראה מה אנחנו מקדשים. אנחנו מקדשים את הכדורגל של יוסי אבוקסיס, ואני עושה את זה כמעט כל שבוע, מקדש את הכדורגל הזה, שבתכלס זה לעקור את העיניים, כן? הרבה
כן,
פעמים.
תראה, אצלו גם אפשר להגיד שהסגל שיש לו לא...
שהוא מוציא את המקסימום, ואת אומר...
למרות שיש לו, הוא יכול לשחק טיפה יותר התקפי, זה כן ה-DNA שלו.
אתה רואה את אותו הסכנין, ברגע שהוא עוזב אותם, משחק את... אבל זה קצת מופקר, אני לא יודע מה להגיד, אתה יודע, זה קצת...
טוב,
אז דסקל מתעצבן, דיברת על סכנין.
בני סכנין, בואו, אוקיי. תודה רבה.
ראיתי אותו אגב מתעצבן בלייב, זה התחיל בנתניה שהוא כזה אמר, טוב, סבבה.
כן, ראית את המשפט.
אמרת בני יהודה, הוא אמר סבבה.
אז קודם כל אני...
הלו, גם הקבוצות האלה נמצאות בסוקר ווי דסקל.
הלו, אני סיקרתי את מכבי נתניה, הייתי ביט רייטר של מכבי נתניה.
באמת?
כן. ככה התחלתי את הקריירה של...
מה, לפני פרמטאוס אפילו, לא?
מה זה? פרנתניה. זה היה
פרנתניה,
זה היה גילי ננדו.
קראו להם נתניה FC אז.
כן. אשר אלון, שהיה בעלים שם. לא משנה. אם אנחנו כבר בברצלונה וסוכנים וכסף גדול, נאמר, הסיפור הגדול של הקיץ הופך כנראה לסיפור הגדול של הקיץ הבא, בלי בכלל שהוא... יכול לשחק.
כסף הגיע לפריז לפני שהוא נמסר, לפני ש...
הכסף
הגיע מפריז לפני שהוא נמסר.
כשאתה משחרר, יש שם בסעיפים של החוק, כשאתה משחרר שחקן, אז אתה צריך לשלם כאילו את כל הכסף בבת אחת, או התחייבות לכסף. כן, כמובן, אתה יודע, הכל במחשב בימינו. אין שום דבר אמיתי. בכל מקרה...
אני לא בטוח אם לא עברו שם מטילי זהב.
אז יש ככה, יש סיפור כזה.
יאללה.
נאמר רוצה להגיע לריאל מדריד, ריאל מדריד מוכנה להוציא את הכסף, היא לא הוציאה הרבה כסף על שחקן הרבה מאוד זמן, היא כן רוצה את הבכורה להיות עם השחקן הכי יקר בכל הזמנים. אין לו סייף שחרור מפריז סן ז'רמן, שאגב, זה, בשל, בספרד אתה חייב סייף שחרור, בצרפת לא, שאם אנחנו כבר מדברים על רגולציה ו...
גם זה, כן.
כן. יש דיבורים על זה שנייקי מאוד רוצה שיעבור לריאל מדריד, כי זה נייקי הספונסר של ניימר, היא רוצה דמות מרכזית שלה בריאל מדריד, לצד רונלדו שהוא דמות מרכזית שלה, היא רוצה שנאמר שהוא אמור להחליף את רונלדו כמותג הכדורגל הגדול של נייקי, שיהיה בבמה המרכזית ולא שיפרק את דיז'ון 8-0.
שאלה דיז'ון.
ויש פה את העניין הזה, יש פה את העניין הזה של חליפי, נאסר חליפי, או קטר, כן? שיש פה את הכבוד, כבוד העם הקטרי, ה-200,000 איש שם ששולטים בעוד 2 מיליון מאגרים. לאן זה הולך לפי דעתך, כאילו?
שוב, אותי מעניין, אגב, האם זה לא מין הדרך של נאמר לתת לסוכנים, לאבא ולכל האנשים בעולם כסף, ולעשות בעצם מין אי המתים, כאילו פריס סן ז'רמן היא אי מתים לא נחת, כדי לא לעשות מעבר ישיר שיזרקו עליו ראש של חזיר ודברים כאלה. אבל שמע, כל הסימנים מראים גם שזה כאילו לא יסתדר גם. אתה זוכר מה שהיה אז עם קוואני, ושוב, דברים לרוב, אחרי ירח דבש, אתה אומר, תמיד מתחרבשים קצת, אבל אצלו זה כאילו התחרבש בערך הדבש. כאילו, בערך הדבש, הוא רב עם אשתו.
כן.
אוקיי, שזה
כן.
מאוד נדיר.
וריב
אוקיי,
כזה מגיל.
ריב מגיל, כן. כאילו, ביום השני שהיה ערך הדבש, אתה בוגד באשתך או משהו, כאילו, זה כאילו אידיוט, חכה שבועיים. אבל אני אומר לך, אותי פשוט מייאש כל הנושא הזה בקטע של אתה לא יכול לדעת, ואתה לא יכול לדעת באמת אם הדוגמה הראשונה שאמרתי היא נכונה. האם היה פה הכל מתוכנן וזה היה מין כזה, יאללה, נשהה שם איזה שנה והכל. כי מבחינת המעבר, ואולי עוד מעט נדבר על דבר כזה, כאילו, המעבר הזה היה לא ברור. זאת אומרת, אין בעיה, אני דווקא...
לא, הוא היה מאוד ברור.
לא, כיבדתי את כל הקטע שאומר, אני לא רוצה להיות צל, אני רוצה להיות מספר אחד, נגיד אולי כמו קיירי הרווינג.
כן, רוצה להוביל.
סבבה.
משהו נחמד.
אבל פריז סן ז'רמן, כמו שדסקל אמר...
זה לא בוסטון.
שוב, הסיכוי היחיד שלך זה לקחת את הצ'אמפיונס. חוץ מזה...
זה כישלון.
לא רק כישלון, זה משעמם, זה לא מעניין. עם כל הכבוד, זה לא מעניין.
המאמן שלך תכף מפוטר באמצע העונה, כי כבר הוא דו עניין, זהו, נגמר העונה.
זה לא מעניין, כי אתה לוקח את האליפות לא בפברואר, אתה לוקח אותה באוגוסט. אתה לוקח את האליפות באוגוסט, ושוב, הליגה הצרפתית, שוב, מדבר פה אחד שמסקר את הישראלית, אז תמיד צריך פרופורציות, אבל הליגה הצרפתית היא לא באמת טופ אירופי. זאת אומרת, היא לא ב... אתה יודע...
חמש, ליגה חמישית.
בסדר, נו כן. היא לא ב... אבל היא לבל מתחת, אני מתכוון. זה לא באמת, אתה לא יכול... קוראים, אומרים חמש הבחירות, שש הבחירות, כל הדברים האלה, זה לא באמת.
יש שתי בחירות, יש אחריהן עוד שתיים, שזה הגרמנית והאיטלקית, ויש את הצרפתית.
זה ככה, זה באמת ככה.
זה אנגליה וספרד למעלה.
ואותי סקרן כבר שהוא עבר, האם זאת הייתה האופציה היחידה, או האם זה רק היה כסף, אתה מבין?
אנחנו גם צריכים לקבל את העובדה שנייקי, כחברה ששווה עשרות מיליארדים, מעל 100 מיליארד, היא לגמרי צעד בסיפור הזה.
אותי מעניין עם כל המעברים האלה, והעובדה הזאת שזה רק מתכתב יותר ויותר, אם לא באמת תהיה ארג'נסי להקים ליגה, ליגת אלופות,
ליגה... אני חושב שזה מה ש...
הם יהיו חייבים לעשות את זה בסוף. אם הכסף באמת מנצח את הרומנטיקה, והוא כן, אז בסופו של דבר, אפילו במחיר שהקבוצות האלה, אני לא יודע אם ינשרו מהליגות שלהן, או ישלחו לשם מחליפים, או גם וגם, כל האופציות יכולות להיות.
זה מה שקורה בפועל. אנחנו רואים קבוצות כמו יובנטוס, כמו פריס סן ז'רמן, כמו ביירן מינכן, שולטות בליגה שלהם כמעט בלי בעיה.
אני אוהב ספורט, אני מסקר ספורט, אוהב לראות ספורט, אני לא רואה את הליגות האלה. אני אגיד לך יותר מזה, בפרמייר ליג, בלליגה, אני אף פעם לא אראה משחק שהוא לא משחק מצוין, כאילו על הנייר. אני לא יושב לראות...
אני לא יכול להגיד את זה בגלל הפנטזי, אבל חוץ מזה...
לא, סבבה, וגם זה בפרמייר ליג בטח.
נכון.
סבבה, אז בפרמייר ליג זה דבר אחר, בפרמייר ליג אני יכול לשבת ולראות קבוצה טופ 6 נגד כל אחת אחרת, אם זה פתוח.
יש לי התערבות עם האח של דוידוביץ' על הפרש של 200 נקודות, אתה מבין איזה משפיל זה? אני חייב להיות בעניינים, אני מצטער, עובר הלאה, דסקל, בסדר, קדימה.
סכנין לאח של דוידוביץ'.
מה אני עושה? משה הזה עושה טרשטוק למאדרפאקר, כן.
אוקיי, חוץ מהעניינים האלה, השאלה אם בכלל, אתה יודע, תראה, למשל פריס סן ז'רמן אמרו לוורטי, הוא רצה לעזוב לברצלונה, אמרו לו, טאף לק, אתה חתום על חוזה, לא יקרה. השאלה אם פה נאמר, אתה יודע, זה לא וורטי, כן?
לא.
זה שחקן מדינה שלמה עליו, אתה יודע, אומרים ריאל מדריד, ריאל מדריד קולינג, אומר להם, תקשיבו, אתם תקבלו את הכסף, ותעזבו אותי בשקט, כלומר, אתה יודע, כאילו צריך עבודת שכנוע רצינית מאוד מבחינת פריס סן ז'רמן, גם למחירה, וגם, אתה יודע, להשאיר את נאמר, כלומר, צריך, כאילו דרמה תהיה, אתה מבין?
כמה כסף הם עשו? הם עשו כסף על חולצות? עשו. יכולים עכשיו לממש, מה, רגע, עכשיו באמת, נאמר, שאני מת עליו, אני אפילו יכול להגיד שאני הכי אוהב לראות אותו יותר ממסי ויותר מרונלדו, לראות, סתם לראות, כיף, כן, זה שוב.
הוא הסיבה לראות נבחרת ברזיל עכשיו.
הייתי גם ב-2014 המונדיאל, האיש מחשמל ולא בגלל זה בבית שלו, הוא פשוט כוכב, הוא מחשמל והכל, ועדיין, הוא עוד לא הוכיח, לדעתי, כן, שהוא ההבדל בין קבוצה שיכולה לקחת צ'אמפיונס ללא לקחת צ'אמפיונס, ובהנחה שפריס סן ז'רמן...
הוא די לקח צ'אמפיונס עם ברצלונה.
לא די, הוא לקח. אני הוא רק כאילו אומר, לפני, האם, כן, האם בלעדיו ברצלונה הוכיחה שמסוגלת לקחת גם, זה מה שאני מתכוון.
כן.
אני לא... והנה ראינו את פריז, שגם איתו היא מפסידה את הצ'אמפיונס, אז כן. לא שהוא לא אחרי זה נפצע. אז אני אומר, אם הוא רק בעיות לפריז, או הרבה בעיות, וכמו שאמרת, יש שם אגו גם לבוס, לא יודע, אולי הם חושבים, בסדר, אני אקבל את הכסף, אז נביא שלושה שחקנים אחרים.
כן, השאלה באמת, אתה יודע, אם אתה מסתכל על כאילו...
ושוב, הכל ספקולציות.
הכל ספקולציות בסופו של דבר, אבל אתה יודע, הספקולציות האלה, זה, אתה יודע, הם מופיעים, אנחנו יודעים שריאל מדריד רוצה, כי העיתונים שעובדים עם ריאל מדריד מפמפמים את זה. אנחנו יודעים שנאמר, אתה יודע, כאילו, מה שהוא אומר ומה שקורה, לא בהכרח הדבר הנכון. אבא שלו אמר, הוא בפריז סן ז'רמן לנצח או משהו כזה. בכל מקרה...
אחלה.
כן.
די.
בכל מקרה...
חודל דיבורי אבות על השחקנים. אם יש משהו מיותר יותר משיחות על פנטזי עם אח של שרון.
עוד משהו שקרה השבוע, האחר הפגע במעברר באולד טראפורד, יש כזה מעבר ענק מעל אולד טראפורד, האחר הפגע שם.
איזה כיף זה לתרגם את ה...
כן, לתרגם ביטויים זה חזק פה.
ז'וזה מוריניו ב... כמה אמרות עזויות, לפי דעתי, הפך לסנו במנג'רים של מנצ'סטר יונייטד בכל הזמנים. הוא אמר...
שזה לא היה קל.
זה לא היה קל, כן, זה לא היה קל. היה דיוויד מויס לפני, אבל דיוויד מויס לפחות הגיע לרבע גמר ליגת אלופות.
למשל.
He's done. Stick a fork in him.
השאלה, אוקיי.
אתה יודע למה הוא גרם? הוא גרם לאנשים כמו דורפן וכל מיני חבר'ה כאלה להגן על מנצ'סטר מכוערת ולהפסיד. הוא גרם לכל מיני חבר'ה,
אבל לא מעגן.
אמרת את הנקודה, אבל אמרת את הנקודה, כי בעיניי, מוריניו, קודם כל, תראה, מוריניו, אתה יכול לחלק אותו, את הקריירה שלו כבר עכשיו לשני חלקים. אוקיי, שבע שנים מ-2003 עד 2010, שבע שנים הטובות.
פורטו, ריאל וצ'לסי.
כן, 12 תארים, 5 אליפויות, אוקיי, פעמיים צ'אמפיונס. ושבע שנים מאז, 2011-2018, 4 תארים, לעומת 12.
וכל כך הרבה רעש. עכשיו, מה
הבעיה? בדיוק, מה הבעיה? כל הזמן הרי מוריניו היה דוגמה גם שלי, של אין לי בעיה אם אתה משחק מגיל, ואין לי בעיה אם אתה מדבר מלוכלך, כי מה שהכי חשוב זה מה שאתה עושה.
כן.
וכשאתה מנצח, אתה יכול לדבר ככה. ויובל נעים לא יכול לדבר ככה אם הוא לא מנצח.
נכון.
כל מאמן לא יכול לדבר ככה.
תן לך דוגמה לא יובל נעים. תחשוב פדרר. פדרר או בריידי, בכל התקופה השכונה שלהם, בין ההצלחה בהתחלה להצלחה בסוף, היו קלאסה. לא דיברו יותר מדי.
לא,
אנשים הפספידו אותם והם אמרו סבבה.
אני אומר, הבעיה של מוריניו עשה שני דברים שהציבור פחות אוהב לקבל. זה הכדורגל הנוראי שלו, גם בימים הכי טובים, ואיך שהוא מדבר. אני אגב אוהב את איך שהוא מדבר, עדיין, ולי אין בעיה עם כדורגל מגיל, כל עוד מוכח, רגע, שנייה, כל עוד מוכח, שככה מנצחים. להפך, אם מוכח, בשבע שנים הראשונות שלו די הוכח, שכדורגל מגיל גם מנצח את הכדורגל הכי יפה בעולם. אתה זוכר מה שעושה לברצלונה, אינטר,
לא, טוב, סטייל אתלטיקו בליגת אלופות.
אבל יש הבדל בין כדורגל, יש הבדל בין כדורגל לא אסתטי והגנתי, סטייל אתלטיקו מדריד, לכדורגל ה-1988 ווימבלדון, שמנצ'סטר יונייטד שיחקה במשחקים האחרונים.
ושוב, אם הוא היה לוקח את הפרמייר ליג ככה, ולוקח צ'מפיונס ככה, אז הייתי מגן עליו, כי זה מוכיח שזה עושה יותר טוב. זה כבשת גול נגד מנצ'סטר יונייטד. וזה מה עכשיו הבעיה של מוריניו, שפתאום הכדורגל, כמו שאמרת במשפט שלך הראשון, הוא גם מגיל, והוא גם מפסיד.
מה זה מפסיד? שמע, אז אפשר להגיד שהם סיימו שני, כרגע במקום שני, מעל ליברפול היפה, מעל טוטנהאם היפה.
מה זה משנה?
את מי זה מעניין? אין הבדל כבר 2, 3, 4. פעם, גם היה הבדל, עד השנה, גם היה הבדל בין 2 ל-3 ו-4.
אתה לא מביא את הרכש הזה, ואתה לא מביא את מוריניו כדי לסיים שני, ושוב.
הם הביאו את סנצ'ס בחצי מיליון דולר בשבוע, חצי מיליון פאונד בשבוע.
אם הוא היה מסיים שני, ומגיע לחצי גמר צ'אמפיונס ליג, ומסיים שני, אבל נראה שזה הולך לכיוון טוב, סבבה. כרגע זה גם לא נראה טוב, וגם לא מביא את התארים. ושוב, בוא לא ניקח רק את העונה הזאת, שים לב למוריניו בכלל. אמרת כדורגל של 88, יש פה איזה קטע שאתה יכול להגיד עליו, שהאיש נראה מיושן קצת, הכדורגל מיושן, ועכשיו שזה לא מצליח, אז גם הכדורגל וגם הדיבורים שלו,
בוא שנייה נדבר על הבעיות
של... והוא פוגע בכבוד של מנצ'סטר, כן, זה משהו שאיפשר לוותר עליו.
אז בוא נדבר שנייה טכנית מה הבעיה של מנצ'סטר יונייטד. אני דווקא ראיתי את הבעיה בניצחון על על ליברפול. אוקיי, הם עשו שם תצוגה יפה של כדורגל, רוט וואן, מה שנקרא, מסירות של השוער ללוקאקו. אתה יודע שבמחצית הראשונה,
הכי הרבה מסירות
ללוקאקו. הכי הרבה מסירות, דחיה מסר פי שתיים יותר מסירות ללוקאקו, מה של כל הקבוצה.
אני קורא את הפוסטים שלך.
יופי, כל, תמשיך.
שרתי שיש לך אותו בפנטזי של משה דוד.
לא. חז וחלילה.
ואתה ראית ממש שיטה כזאת, אוקיי? בנוסף, מקטומי, או סקוט מקטומני, או איך שאני לא יודע להגיד את זה, הוא היה השחקן הכי נמוך בקישור של מנצ'סטר יונייטד שסיים את המשחק נגד ליברפול. הוא 1.93 מטר. כלומר, זה ווסט ברום עם הרבה כסף. זה ניסיון של מוריניו לשחק כדורגל סופר אגרסיבי, זה מה שהוא ניסה נגד סביליה, וזה פשוט לא עובד ברמות הכי גבוהות. באירופה אנחנו ראינו את מנצ'סטר סיטי מפרקת אותה עם שחקנים קטנים, אנחנו ראינו את סביליה מנצחת, אנחנו רואים שזה כדורגל שאתה לא יכול לתחזק לאורך זמן, כי זה כדורגל שהשחקנים שונאים לשחק גם.
אוקיי. פר קבוצה אתה צודק, כי בכל קבוצה גם באמת זה השתבש. כן. לקראת הסוף, או... כן. אבל לדעתי זה גם האופי שלו. אבל שוב, אני חוזר לנקודה.
מן הסתם זה האופי, אתה יודע, דוקטור האוס אמר, אנשים לא משתנים, הם רק הופכים לפרודיה של עצמם.
אני חושב כן? אבל שזה חדשות טובות.
כאילו דוקטור האוס.
כן, בסדר.
הדוקטור שלי, כן.
אבל אני חושב שזה חדשות טובות לכדורגל, כי אם קודם באמת, אני תמיד גם השתמשתי בזה ואמרתי, אין מה לעשות, כדורגל מגיל, מנצח את הכדורגל הכי יפה, אז עכשיו פתאום אנחנו רואים שמי עכשיו הכי מצליחים, סיטי.
כן.
עם, כאילו, שוב, עם הגאון, עם אתה מבין? כי תמיד פפ ומוריני היו מן הפכים כאלה.
כן.
יין ויין כזה, ועכשיו כאילו, הנה, הגאונות והיופי עושה תוצאות יותר טובות באותה ליגה. כאילו, כן, יש לך את אותו קנה מידה עכשיו, בוא נראה אם זה ימשיך.
בסכומי כסף דומים שוב?
די דומים, כי שוב, בסכומים האלה...
אין אף אוהד של אחד מה...
אני לא חושב שמישהו
של יונייטד... לכם יש כסף, לכם יש כסף.
כן, אני לא חושב שמישהו של יונייטד יכול להגיד, וואלה, אתם התפרעתם על הגנה ועל ווקר וזה, ואתה מבין, כאילו גם אתם התפרעתם.
שתיהן התפרעו בצורה משוגעת.
בסדר, אז וההבדל מה, 16 נקודות עכשיו? 16? 16?
מה?
16 בפרמייר ליג, לא?
81-75?
65? 81-65?
תמשיך, משהו כזה.
כן, לא, אתה אל תבדוק, בדקתי. 81-65 ההבדל, זה הבדל גדול מאוד. עכשיו, תיקח יותר מזה. שים לב להבדל בשערים, אוקיי? יונייטד כבשה 58, סיטי 85, שזה גם יפה, כי זה הפוך.
לא רע, כן.
וזה מדהים מה שהוא עושה, אגב, אם אפשר להתפרץ, למה שפפ עושה עם סיטי, שגם ה-C של כל הזמנים בפרמייר ליג 103 שערים, של צ'לסי, של 2010, גם את זה הם יכולים לשבור. צריכים לעשות...
וליגת האלופות, שתיהן היו נגד יריבות דרדלה, אחד עבר, אחד עבר לא.
סיטי בפלוס 65 גולים, פלוס 65, אתה קולט מה זה? הסי גם זה, סי זה 71 של צ'לסי, זה יכול להישבר גם.
דבר טוב שמוריניו כן עשה, הוא הופך את לוקאקו לשחקן הרבה יותר מקבל החלטות. לוקאקו יוצא על שחקנים בקבוצה שלו. בזה הוא אמר people hid, אנשים, שחקנים התחבו. שזה נראה לי האשמה הכי חמורה של שחקן אחד לשחקן אחר. כלומר, איפה אתה? לאן נעלמת? כן, לוקאקו לא הסתתר, כן, מוריניו, לפי דעתי, מראה לו סרטונים של דרוגבה בערך 24-7, הוא שולח לו בוואטסאפ, הנה תראה מה דרוגבה עשה פה, מה דרוגבה עשה כאן, לוקאקו שהיה, הגיבור שלו זה דרוגבה, נראה לי שהוא יסכים עם זה, אבל למשל שחקן כמו פוגבה, שהוא גם כן שחקן שיכול לייצר דברים ויכול להיות מאוד החלטי, ראית אותו נגד סביליה כמו כלום, ואני חושב שהוא לא יכול להתאים בשיטה שבה השחקנים צריכים להגיד כן בוס, הוא לא זה.
אתה מדבר על לוקאקו?
לא, על פוגבה.
על פוגבה?
על פוגבה. בשיטה שמוריניו צריך שכל השחקנים יהיו כן בוס, סבבה בוס. וזה, קודם כל, זה לא, זה בלתי אפשרי בכדורגל המודרני והמילניאלס.
צריך שלא יפקפקו בו.
וזה בלתי אפשרי עם פוגבה.
צריך שלא יפקפקו בו בעיקר, הוא צריך ש...
כן.
צריך גם שלא יפק בגובה, אתה צריך להביא תוצאות, והוא לא מביא תוצאות.
נכון, ובגלל זה אני אומר ש... תשמע, זה קטונתי, כן? יכול להיות ז'וזה, שאתה צריך לעשות חושבים.
ז'וזה עושה חושבים,
תשמע, אינטליגנציה יש לו, כדורגל יש לו.
בן אדם, נשאר לו נבחרת פורטוגל ויאללה, זהו, נגמר. קשה לראות את הבעלים, כי א' הוא בא עם שכר מאוד מאוד גבוה.
אתה יודע מה
הוא... יש הרבה טאק סביבו, אתה יודע, הרעש, הציבוריות הזו. אני לא רואה איזה בעלי קבוצה, מי הבא שיציע לו תפקיד.
אתה יודע אבל מי יוצא ענק מכל הסיפור הזה, אפילו יותר פפ גוארדיולה, אלכס פרגוסון. שהוא תמיד, כשהוא היה ביונייטד, לא משנה כמה אליפויות הוא לקח, אז תמיד זה היה נראה, זה זה שבוחר את הרכבים הלפעמים הזויים, ובליגה האנגלית יש לו יתרון ענק, וצ'אמפיונס בסדר לקח פעמיים והכל, ועכשיו אתה מבין, כל שנה שעוברת אתה מבין עד כמה הוא היה גדול.
כן.
אפילו ברמה של ניהול רוטציה וסגל, שהוא עשה את זה לפני שכל האחרים בכלל התחילו, ושמה, אתה מסתכל על הרכבים של יונייטד שהוא לוקח איתם אליפויות, ואתה אומר, בוא נה, יש פה שחקנים שהיום לא היו יכולים להיכנס לרכב של יונייטד, ויונייטד לא עשה כלום היום.
תראה את מנצ'סטר יונייטד בזמנו. אלכס פרגוסון הוא סוג של, היה מנהל טכני. היה מנהל ספורטיבי שיושב על הספסל ונותן הוראות כמאמן. הוא לא העביר אימונים, כן? והוא בחר את המאמנים שיאמנו את הקבוצה, אם זה קרלוס קרש או טרי פיילן, או מייק פילן.
סטייל פופ, הוא היה הפופ של הכדורגל.
משהו כזה, בהרבה מובנים נכון. והוא ניהל את הקבוצה כמנהל ספורטיבי. הוא בחר את האופי של השחקנים שהוא רוצה. הוא בחר את המאמנים במחלקת נוער. הוא הכיר את כולם בתוך המועדון. כלומר, הוא ידע איך קוראים לזאת שמגישה תה, ואיך קוראים לזאת שעושה כביסה. הוא ידע הכל. הוא היה מנהל ספורטיבי. מנצ'סטר יונייטד נפטרת ממנו ומביאה את דיוויד מויס להיות מחליף שלו. דיוויד מויס לא מנהל ברמתו של אלכס פרגוסון, ואין לו את השליטה בשוק העברות, אין לו שליטה כמו של פרגוסון היה במועדון וכו'. אחר כך הביאו את לובן חל שמנסה להחליף. גם לא מצליח בגלל ששוב, מועדון ענק, אתה צריך יותר ממנהל אחד הולנדי משוגע שינהל אותו. ואז מביאים את מוריניו ואותו סיפור. פשוט, בשביל להחליף את פרגוסון, מנצ'סטר יונייטד, אתה צריך להביא 2-3 אנשים. אני לא צוחק. הם היו צריכים להביא מנהל ספורטיבי רציני.
אגב, זה לא שהוא מנותק. כן, הוא עדיין שם...
אבל הוא לא
עושה מרוצי סוסים, שותה בצהריים.
כן, הוא לא עושה שום דבר כרגע, אתה יודע, הוא נשיא כבוד סוג של... בשביל להחזיר את מנצ'סטר יונייטד למה שהיא לפי דעתי, היא צריכה להביא מנהל ספורטיבי, יש המון כאלה. רציני, מישהו שיגיע, שיבחר את המאמן, שיאמן, שיבחר את השחקנים, שיתאימו ל...
למרות שבאנגל, הרוב השיטה היא לא בדיוק ככה, אתה יודע, יש את מנהל טכני שעובד או ביחד, או מתחת אפילו.
נכון, אבל...
מנהלו וכל זה.
אבל בשיטה כן, בשיטה הקיימת כן.
אוקיי, כאילו ההצעה שלך אליהם שזה ככה שזה יהיה.
לא, אבל הנה, מנצ'סטר סיטי יש לה מנהל ספורטיבי.
כן, אבל הוא לא מחליט על פאפ יותר מדי.
נכון, אבל הוא עובד יחד עם פאפ.
שיתוף, כן. אני אומר, זה לא מה שהיה ג'ורדי פה, וזה לא מה שיש בהם...
אבל אתה יודע, יש סוגי ניהול גם.
נכון, נכון, בגלל זה אמרתי.
יש לך את... בצ'לסי גם כן היה להם מנהל טכני, מנהל מקצועי הרבה זמן, מייקל אמנלו, 10 שנים, הוא היה שם מאוד משמעותי, למרות מה שאומרים עליו.
למד מאברהם הכל.
טוטנהאם, יש להם צוות ניהול טכני מאוד בכיר. אתה רואה את כל הקבוצות הקטנות, המצליחות יותר, יש להם בדרך כלל מנהל טכני. ווסטהאם למשל, אין להם כלום. כן, ווסטהאם זה מערכת שגם כן, אתה יודע, מסתמכת על שני בעלים מאוד דומיננטיים, סטייל אלי טביב כזה, אתה יודע, הם ממש רוצים לנהל, אבל אין להם מושג בכדורגל. אתה יודע מה? לא סטייל אלי טביב, סטייל יעקב שחר, כן? הם כאילו מגיעים, כביכול שמים הרבה כסף, העבירו את הקבוצה למקום גדול, מביאים שמות גדולים, ג'ו הארט, חביר הרננדז, ואתה רואה שם קריסה מוחלטת, כן. של הקבוצה. אגב, דיוויד מויז המאמן שלה. אז אני אשאל לך ככה. מה תפקידו, וראינו מחאה בסוף שבוע של אוהדי ווסטהאם שפרצו למגרש, אחד לקחת את דגל קרן.
כן, לא נעים לך להגיד שזה גדול, נכון? זה כמו שאני בית על סוארז, ואז הוא נושך, ואז מה אני אעשה?
עדיין.
אני עדיין אוהב אותו, מה אני יכול לעשות? אני הכי אוהב אותו אפילו.
הסוארז באמת, זה לא הנשיכה, זה לתפוס את הכדור ביד במונדיאל.
זוב, גם בזה זה מלך.
ברור.
אני לא נעים לי להגיד.
שיהיה לך נעים להגיד. אתה רוצה אותו איתך.
אז אנחנו, תודה, היה צריך את ה... יש עוד משהו על סוארז להגיד?
איזה שחקן.
סרטון סקס שדלף איתו, אני לא יודע, לא נראה לי.
אוקיי.
הוא נושך קרי... לא,
די, תירגעו.
לא רמזתי לכלום.
סיפור יפה עם אשתו.
מה התפקיד? כן, האמת היא באמת יפה. אוקיי.
למה אתה אבל מפסיק באמצע כדי לדבר על סוארז, דסקל? נו, מה התפקיד?
מה התפקיד הבעלים היום? בכדורגל? אגב, יכול, אין מודל נכון לא. לבעלות. יש הרבה בעלויות טובות ויש הרבה בעלויות רעות. אבל תמיד, לפי דעתי, בסופו של דבר, בעלים צריך להבין שהוא לא הקבוצה. ושהוא שמה, הוא מי שמנהל אותה ושומר אותה לדור הבא.
יש שני סוגים לדעתי, בואו נצא מהכדורגל, אפילו שני סוגים של בעלים מצליחים. נכון, לדעתי. אחד, האגוצנטרים שעושים הכל, הם פשוט מעולים בהכל. כן. הם עושים הכל, אני מדבר על בעלים מעולים עכשיו, כן? לא על בעלים לא מצליחים. סוג אחד, אגוצנטרים עושים הכל ומצליחים כי הם טובים בהכל, או הסוג השני, אני יודע שאני לא טוב בהכל, אבל אני המלהק הכי טוב שיש, כן. אני מאציל סמכויות הכי טוב שיש, אני סומך על אנשים, והם מביאים אותי לטופ.
כן.
אוקיי?
כן.
למשל, ריאנתי את אור ילון, והוא סוג השני כזה, הוא בוחר את המנהלים שלו, נותן להם לעבוד. ואני חושב שהבעיה אצל כל מיני בעלים היא שהם מנסים לעשות שילוב. אני לא הכי טוב בהכל, אבל אני עדיין אגוצנטרי.
כן.
ואני זה שעושה הכל. ואז אין לך שום יתרון, כאילו חוץ מזה שיש לך מלא כסף. כי אם אתה לא מנצל את הכסף הזה נכון, כי אתה זה שעושה הכל, ואתה בוחר הכל, ואתה מתעניין, ואתה מפטר, ואתה זה, ואתה מבין כדורגל פתאום, אבל אתה לא. אז הקבוצ... אז אתה לא תצליח, כן. אתה מבין? אז אני עכשיו, אני מניח שאתה גם הולך לחתור לאיזה קבוצה ישראלית, אולי כאילו גם...
מכבי חיפה, בקטע, בוא נלך, כן. אתה יודע מה, בוא נעשה דיון, כי זה נושא בינלאומי.
זה נושא מעניין.
זה נושא בינלאומי. יש לך בעלים, שכביכול שם הרבה מאוד כסף, כן. ולא כביכול, אנחנו רואים, אתה יודע, את הדוחות, הוא שם הרבה מאוד כסף, אבל, אתה יודע, הרבה פעמים, מה שאתה צריך מהבעלים, זה לא את הכסף. אתה צריך את, את המנדט שלו, חבר'ה, קחו, תנהלו.
נכון. אז עכשיו בדיוק, זו דוגמה מצוינת מכבי חיפה בעיניי, כן? כי לדעתי יעקב שחר, הוא שיחק בשתי הקבוצות. הוא היה...
כן.
הוא היה בעלים האגוצנטרי שמתלהב, וביחס ובסטנדרטים של מדינת ישראל והכדורגל הישראלי שהיה לא כל כך מפותח והכל, הוא היה מהטובים שבטובים, וזה הסתדר לו. הוא תמיד ידע להביא את המאמן הנכון, ידע להביא את השחקנים הנכונים, שלט בקבוצה והביא את הכסף, וזה עשה את מכבי חיפה לאימפריה הכי גדולה בתחילת, כן. בחצי הראשון או יותר של השלטון שלו. ואז הכדורגל הישראלי התקדם, למרות שאתה לא תמיד אומר את זה,
לא,
אבל הוא כן
התקדם,
הוא פשוט מעט. כן. אוקיי, אבל הוא כן התקדם ביחס לעצמו.
כן.
ובאו אחרים, ובאו אנשי עסקים לא, טובים לא פחות, אוקיי?
כן.
לפחות, ואני עדין, מתחרים. והוא נהיה פחות טוב בזה, אבל הוא עדיין מתערב, מאוד. זאת אומרת שהוא מזיק. עכשיו, אני לא בא בגישה, אני רואה אנשים שכותבים, והכל בסדר, הכל די לגיטימית, שהוא צריך ללכת, ואני רואה מחאת אוהדים שהוא צריך ללכת. לא חושב שזה הפתרון. עוד מעט אני אסביר למה אם תרצה. אבל אני חושב, אז אני רק אסיים, אבל אני חושב שהוא פשוט צריך לשנות את הדרך שלו. לא ללכת אוטומטית. ועכשיו אני אסביר למה אני חושב שהפתרון לא טוב. כשאתה עכשיו, נגיד, עובד בכלכליסט, נכון? אתה מפוטר מכלכליסט, למשל. אמן, אוקיי, אתה מפוטר מכלכליסט, למשל. אתה בא לאיזה פודקאסט או לפודקאסט שלך, או שאתה בא סתם לרעיון עיתונאי אחר באתר אייס, אתר של תקשורת, ומתנף על הבוס שלך, ומתנף על כלכליסט, ומתנף על קבוצת ידיעות אחרונות ועורת. זה בעיקרון מזיק לך, למה? כי אף אחד אחר לא יעסיק אותך, כי כולם ידעו שאם זה ייגמר רע, הכל יופץ. אז פה אותו דבר, באו למשל הפועל תל אביב, אוקיי? וטביב באמת היה נורא, אוקיי? עזוב את התארים שהוא כאילו לקח, כי הוא לא לקח, הוא היה בצינון גם אז, כן? אבל טביב היה נורא, עשו מחאות, עשו בלגנים, עשו דברים רעים. כן. זה לא משך בעלים אחרים, כי הבעלים האחרים מה הם אמרו? אם לי לא יהיה טוב, הנה מה אני אקבל, אוקיי?
כן.
בגלל זה אני חושב שהמחאות האלה לא טובות. מכבי חיפה, אם כבר האוהדים שלו צריכים להשקיע בלמצוא בוס, אוקיי, מישהו מיהם או לא מיהם, לנסות למצוא חברים וזה, שירצה לקנות את מכבי חיפה באופן לגיטימי. יעקב שחר כבר לא צעיר, ממה שאני שומע, הבנים שלו לא בהכרח רוצים לרשת אותו, הוא ירצה מתישהו למכור את המועדון כדי לעשות כזה. אז אני חושב שהדרך היותר חכמה היא כאילו, שוב, אין לי בעיה עם מחאה, זה מותר, אני חושב שזה לא הדבר הכי חכם לעשות. אני חושב שהבעלים הבא של מכבי חיפה צריך לראות, צריך להיות רגוע שאם הוא לא יצליח, לאיזה שנה, שנתיים, לא יהיו, לא
תהיו. אני חושב שהאוהדים של חיפה, קודם כל, יראו הרבה נאמנות והרבה סבלנות.
נכון, אגב, ומחאות, שוב, מותר, אני רק אומר, אני לא בטוח שמשיג את הדבר הנכון.
ובסופו של דבר, אתה יודע, אין להם מה לעשות, הרי לאוהדים אין מה לעשות. אין מה לעשות. הם יעשו החרמת מנויים? אתה יודע, הם חיים משבוע לשבוע באצטדיון הזה. איך הם יעשו החרמת מנויים? אתה יודע? אז בסופו של דבר...
בוא נגיד שהפלייאוף התחתון זה קל.
בסדר, נכון. אגב, אתה רואה את הקבוצה... הולך ויורד. אין מה לעשות, אתה יודע. בסופו של דבר, כמה אתה יכול להגיע לאצטדיון ולהרגיש מושפל? אוקיי? כשאתה מפסיד, ואתה מפסיד משחקים נוראים, אתה יודע, אתה מרגיש מושפל בתור אוהד, כולם יודעים את השוטה עם מכבי חיפה, אתה הולך לעבודה, אתה שותה קפה, מישהו צורק לך מכבי חיפה, אתה יודע, אתה מרגיש מושפל. אז האוהדים אין להם מה לעשות, ולכן המחאות זה הדבר הכי לגיטימי ונכון לעשות. ואני חושב שבתור בעלים, הוא צריך לראות את האחריות ולהבין, אוקיי, רגע, בוא אני אתן את זה בידי נאמנות. בוא, אני לא יביא מנהל ספורטיבי, אני אגיד, הנה, אני מביא, ואז אני אפטר אותו אחרי חצי שנה.
חד משמעית, זה בדיוק מה שצריך לעשות.
זה אידיוטי.
הוא צריך לשבת עם מוחמד, נגיד במקרה הזה, כן, אם הוא הלך, אוקיי? ולהגיד לו כבר ברעיון עבודה, או כשהם קבעו, להגיד לו, זה התקציב העונה, סבבה, העונה אין לך מה להשפיע, זה התקציב שאני מעד לעונה הבאה, בתקציב הזה, תשחק. תעשה מה שאתה רוצה.
יאללה ביי.
אבל תעשה מה שאתה רוצה, כן. ואז ביי, לאשר עסקאות, סבבה, הרי גם מיץ' גולדר לא מאשר כל דבר לג'ורדי. אין בעיה, תפקח, תחשוב כלכלית, שאוזי מור יחשוב גם והכל, אבל מוהלך צריך להחליט הכל. הכל. הוא צריך להחליט מי המאמן, ובגלל זה אני אגב לא יודע מי פיטר את לוזון, אם זה הלך או שחר, אני לא בטוח זה הלך. ואני חושב שמה ששחר צריך לעשות זה להבין, אני לא טוב בזה, אין מה לעשות, יש יותר טוב ממני, אני לא טוב, אני לא טוב כמו שהייתי פעם, בוא ניתן למישהו שהוא אמור להיות טוב, אבל ניתן לו גם את הזמן.
כן, אני כתבתי שהם צריכים שינוי תרבות שם, רציני, והשינוי, ואחת מהבעיות הכי גדולות של התרבות של מכבי חיפה, זה שמי שבעצם שלט בה, ואחרה אליה, זה האריה המזדקן הזה, יעקב שחר. ואתה יודע, אתה מסתכל בסופו של דבר, אין מה לעשות, אתה יודע, זה גם כן פונקציה, הגיל הזה, אתה יודע, האנרגיות
חוץ מלברון יכול... כולם מזדקנים.
נכון. אפרופו, אגב, זה מחזיר אותנו למנצ'סטר יונייטד, כשאתה מסתכל, למשל, אז הם שמה, יש את אדוורד, והוא האחראי מאיתה משפחת גלייזר, הוא גאון פיננסי, גאון מסחרי, מעלה את ההכנסות.
כן, הם טובים בשיווק.
כן, אבל מה שהוא עושה זה, הוא אומר, הנה, אני נותן למאמן, קח אחריות על הקבוצה שלך. למאמן יש אינטרס מאוד ברור לנצח את המשחק הבא. לא אכפת לו מי נכנס, מי משחק לעוד שנתיים, כן? עכשיו, מועדון בריא צריך להגיד, רגע, יש לנו למשל את מרקוס רשפורד, כן? אנחנו רוצים לקדם אותו, אוקיי? אנחנו רוצים שהוא יהיה השחקן המוביל שלנו, הוא בין 20, 40% מהשערים שלו הם נגד טופ 6, זה מני טיים פלייר, אנחנו רוצים שהוא ישחק, וישחק וישחק. כן?
האמבפה שלנו.
אז האמבפה שלנו, בדיוק. אגב, אני לא חושב שהוא הרבה יותר גרוע מהאמבפה.
גרוע בטח שלו.
כן, אתה יודע, הוא צריך לשחק. אז המועדון צריך להגיד את זה, כן? כי למוריניו יש אינטרסים אחרים. עכשיו, למשל, אלכסי סנצ'ז, מי הביא אותו? מן הסתם, מוריניו מאוד רצה אותו, כן?
פתרון מהיר.
פתרון מהיר, הוא רצה מישהו, אבל אתה יודע, אי אפשר לבנות התקפה איתו, כי הוא כל הזמן מאבד כדורים. אי אפשר לבנות התקפה, כאילו, לא סתם הם עברו למסירות ארוכות, אתה יודע, ללוקאקו, כי אי אפשר לבנות התקפה באמת, אמיתית, ופתור מישהו שראה אותו הרבה זמן, עם אלכסי סנצ'ז, הוא מאבד. עכשיו, יותר מזה, בארסנל, רפאל הנינגשטיין, שיש לו קשרים מצוינים בתוך ארסנל, בגלל הגרמנים שם, אז הוא סיפר שבסוף כל משחק, ובאימון שאחר כך, תולים את הסטטיסטיקות בחדר הלבשה, של מי רץ הכי הרבה, ומי תיקל הכי הרבה, ואת כל מה שנקרא הסל סטאצ, כן? ובמשך שנים, במשך עונות, אלכסין סנצ'ז כל הזמן מקום אחרון בריצה, בכמות הריצה. אבל למה חושבים שהוא עובד יותר? בגלל שהוא תמיד ליד הכדור, הוא מאוד מאוד פעיל ורץ מאוד, ותמיד מנסה את המסירות
עומק. כן, גם לא צריך לנתח רק, יש דברים שכבר לא צריך לנתח רק בקילומטראז' ודברים כאלה.
ויותר מזה, ולפי הונינגשטיין, ממש סנו אותו בחדר הלבשה של ארסנל, בגלל שהוא כל הזמן היה עושה פרצופים של, אני לא יכול איתכם, אני מוסר לכם, ואני עושה את כל הפעולות האלה, ואתם לא עושים שום דבר.
זה בעיה של הרבה שחקנים טובים.
בדיוק, ועכשיו אתה תראה את זה גם, אתה רואה את זה במנצ'סטר, ואתה יודע, בסופו של דבר אתה מגיע ואתה אומר, בוא נה, יש אווירה ממש רעילה, כשאתה מסתכל מבחוץ בפנים, ואתה רואה את התוצאות ואתה רואה את המוריניו מדבר בחדר, יש אווירה רעילה, וזה מאוד לא בריא.
זה גם עוד בעיה של השיטה הזאת, אגב, אולי זה מגיע, זה מעצבן שאני מדבר כללי בקטע הזה, של שיטת הליגה, אגב, שבשיטת ליגה, רוב הקבוצות מאבדות סיכוי, עניין, או איך שתרצה לקרוא לזה, בשלב מסוים של העונה, ואז מתחיל... אתה יודע, כשמתחילים רק לשחק בשביל להעביר את הזמן, או בשביל מטרה שהיא פחות, אתה יודע, את מנצ'סטר יונייטד, עם כל הכבוד, להיות בצ'מפיונס ליג, להיות בטופ פור נגיד, זה לא איזה משהו שאתה יודע, אנשים חיים ומתים, כאילו השחקנים עצמם בטירוף על זה. ובעוד שבספורט האמריקאי, למשל, כל עוד אתה לא לגמרי מאבד עניין, יש לך סיכוי למשהו, כי אתה מגיע לפלייאוף של שיטת דוקאוט.
למרות שהרבה פעמים, נגיד, להגיע למקום השמיני
זה ספציפי.
הייתי שמח אם ב-NBA, נגיד, היו יותר מתאמצים כדי להגיע לפלייאוף, אתה רואה שיש עונות
שכן. לא, מתאמצים להגיע, אלא אם כן אתה רוצה את הלוטרי.
אבל לא, אני אומר,
העונה שלך לא מתה, העונה שלך לא מתה.
מנצ'סטר יונייטד, כשאלכס פרגוסון, שהיה להם כמה עונות שהם הפסידו את האליפות, וזה היה ברור שהם לא יקחו אליפות, אז הוא התחיל פתאום לעשות ניסויים. ופתאום, בגלל שהיה לו ראייה...
הוא חשב על העונה הבאה.
בדיוק, הוא חשב, בגלל שהיה לו ראייה...
פה הם מנסים לשרוד.
בדיוק, בגלל שהיה לו ראייה... הוא היה, אתה יודע, הוא היה מכניס שחקנים, ופתאום קאריק, דיפנסיב מידפילדר כזה, אתה יודע, סקול זבא.
אם למוריניו, אתה חוזר נושא, אז אם למוריניו עכשיו היו אומרים, יש לך עוד 3-4 שנים, אז סבבה, אז אולי אתה עושה ניסוי בפסיעה, לא בטוח שיקנו.
אבל מי יגיד את זה? אד וודוורד?
תקשיבו, גם אם אומרים לו, גם אם הוא חותם, הרי הם תמיד חותמים על חוזים.
חזרנו לאונייטד, לא עברנו כבר.
לא, אני אומר, הם תמיד חותמים על חוזים. אתה מחתים בן אדם על חוזה 3-4 שנים. מה זה משנה המילה? אומרים לך שיש לך 3-4 שנים. אם עכשיו תפסיד 15 משחקים רצוף, למי שיש ספק שתהיה מפוטר?
כן.
שוב, זה עוד הבדל בין הכדורגל.
הנה סטטיסטיקה, דרך אגב, אפרופו מנצ'סטר יונייטד והמשבר הגדול שלה, הם ניצחו את ליברפול. אתם יודעים מתי ליברפול זכתה בפעם האחרונה באליפות?
מה, 90, לא? 90.
כשאבא של מרקוס רשפורד היה בן 10.
וואלה. רוני רוזנטל לייקס דיס.
אז...
מייקס, הוא סוכן שחקנים היום, נכון?
כן.
הוא טוב בזה?
הבן שלו זה...
נראה לי סביר בזה. הוא לא... לדעתי הוא קצת אחרת, הוא ממליץ לקבוצות, הוא לדעתי עבד עם דורטמונד, אני לא זוכר, ריאנתי אותו פעם, אז אני לא רוצה סתם לעטות, אבל הוא עובד עם כמה קבוצות לדעתי.
הוא הביא ג'ילברטו סילבר לארסנל.
יועץ וזה, כן.
ליברפול... הגיע מול מנצ'סטר יונייטד, וזו שאלה, אני מתחיל במה שקרה, ושאלה על מה קורה. יש להם, נגד מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר יונייטד שיחקה כמובן כמו ווסט ברום בחולצה אדומה, והם שיחקו מאוד מאוד הגנתי, ומאוד מאוד צפוף, ואז פתאום ראינו, אמרתי בעבר שלסלח יש בעיה עם הגנות צפופות, כן? וראינו שסלח פעם ראשונה מאז דצמבר לא כובש, לא בועט אפילו לשער, ליברפול שהיה לה 7.1 ביתות לשער במחצית השנייה העונה, שזה הכי הרבה בליגה, לא הגיע לשלוש ביתות נגד מנצ'סטר יונייטד במחצית השנייה. ה-7.1 זה למחציות שניות. והיה להם את הכדור, הם פשוט לא הצליחו לפרוץ, ואז אתה יודע, ואז אתה אומר, רגע, נראה לי שחסר להם איזה ברזילאי כזה, גאון קטן כזה. עכשיו, השאלה היא כזאת. כדי לקחת את האליפות בליברפול, כדי לקחת את האליפות בפרמייר ליג, אתה צריך לשחק, אני אגיד, 40% מהמשחקים נגד הגנות מאוד עמוקות. אם אתה לא טוב בהם, לאורך שנים, כמו ליברפול, למרות שהשנה הם השתפרו בקטע הזה, אם אתה לא טוב בזה לאורך שנים, אתה לא תיקח אליפות. מה ליברפול הזאת צריכה בשביל... כן לנצח את המשחקים האלה, וכן להגיע לאולד טראפורד ולנצח את מוריניו ההגנתי.
תשמע, קודם כל, מבחינת גולים העונה, זה גם יפה, גם נראה טוב, הכל. עדיין בעיניי ליברפול, עצם זה שהיא קבוצה שעדיין היא תחנת מעבר לכל מיני שחקנים, תחשוב שנגיד היא הייתה שומרת על סוארז, אוקיי, לא לדבר על קוטיניו, לא יודע, זה סטרלינג. מרגיש עדיין, הנה, נגיד סלח, מה, הוא לא יהיה אולי בריאל מדריד עוד שנתיים, שנה, לא יודע. אז אני אומר, עצם זה של ליברפול עדיין, כקבוצה גדולה ומפוארת, אגב, אם כבר אפשר להגיד על קבוצה בחול שאני מסמפת, זה ליברפול, מאוד פחות מפעם, אז אני אומר, הם צריכים להגיע לשלב ההוא שהם אומרים, וואלה, אנחנו התחנה האחרונה של השחקנים האלה. כדי באמת להגיע ללבל שהם רוצים, כי כרגע הם לא לבל.
כן, אבל הם כן עושים עבודה נפלאה בשוק העברות השחקנים.
שוב, נפלאה, אני מסכים.
אתה רואה, פרמינו כזה.
אבל למה השחקנים רוצים לעבור מהם לעוד יד, אתה מבין?
כי זה ליברפול.
אבל ליברפול זה שם.
נכון, אבל זה ליברפול העיר, זה, אתה יודע, הסיכוי שלך לזכות באליפות, אתה יודע, הוא לא כזה גבוה.
עד 1990 זה היה הסיכוי הכי גבוה.
נכון, אבל החבר'ה האלה נולדו אחרי 1990.
אז ב-1990 כל השחקנים רצו לבוא לליברפול, ועכשיו כל השחקנים רוצים לבוא לליברפול, אבל רוצים גם לעזוב אותה. אז לדעתי זה דבר שכן יצטרך, שוב, הם יכולים אולי לזכות בשיטה הזאת, הם יכולים פעם להפתיע ולקחת צ'מפיונס ליג, לזכות בצ'מפיונס ליג, כמו שהם עשו, מה, ב-2005 זה היה באופן די נחמד. אני באמת חושב שזה מה שחסר להם, ששחקנים ירגישו שזו תחנה אחרונה, ועדיין, having said that, קלופ סבבה במה שהוא עושה, וסלח סבבה במה שהוא עושה, אבל אני פשוט לא חושב, אני לא חושב שיש להם את הטלנט כדי באמת להתגבר על סיטי ככה, גם בשנה הבאה נגיד.
כי אתה מגיע אליהם, אני כן חושב שהם צריכים לחזק את ההגנה ואת את עמדת
השוער. ושוב, הלוואי שזה, אני טועה, הלוואי שהם יצליחו.
עמדת השוער, ואני, אתה יודע, הם כן יצטרכו למצוא פתרון עם אמרי צ'אן, שעוזב כנראה ליובנטוס.
אז הנה, אתה מבין? וסלח לא יעזוב, בוא נראה.
נכון, השאלה באמת, כמה הם התגבשו מהר על
השחקנים החדשים. יש קבוצות שהן תחנת מעבר, ואני לא מבין למה. זאת אומרת, גם אייקס כזאת.
אייקס זה עניין כספי.
כן.
באזל ואייקס.
לא, אבל אייקס...
אבל באזל זה עניין כספי.
שוב, תפריד רגע את הסופרסטרים האדירים שיוצאים מאייקס, ואז אתה אומר, סבבה, אי אפשר להשאיר אותו. שמע, כל אחד כמעט נמכר שם. כל אחד, גם שחקנים שהם בינוניים בסטנדרטים.
הולנד, כל...
רגע, כסף יש להם, כן?
לא, אין להם.
יש להם, עכשיו יש להם. עכשיו יש להם.
אין להם מספיק. כי אתה מסתכל...
מספיק למה?
אתה מסתכל, תראה, אייקס, כן? אם אתה לוקח את כל ההכנסות של הולנד מזכויות שידור, כן? אז זה כמו הכנסות של קבוצה אחת באנגליה מזכויות שידור.
זה סבבה, אבל יש להם מלא כסף.
אז
על מה הם מוציאים?
לא, אז אין להם מלא כסף. אין להם מלא כסף. זה פשוט בעולם הזה של שוק העברות השחקנים.
יש להם יותר כרגע, בחשבון הבנק של אייקס, יש יותר כסף מבחשבון הבנק של ריאל מדריד. עם המינוס והחובות והכל. אייקס קבוצה די מוזנת, אפילו פלוס.
לא בהכרח, לא בהכרח. כי לריאל מדריד, לריאל מדריד יש הרבה מאוד מוזמנים. הרבה יותר כסף, הרבה יותר כסף הרד קש, כמו שדיברנו על הכסף הגדול של אייקס, זה בעיקר העברות. כן? זה בעיקר סכומים שמקבלים, והכסף הזה הוא לא כסף שאתה יודע, אתה יכול לבנות עליו, ולבנות עליו מודל עסקי, זה, כי פעם אחת אתה תמכור שחקן ב-20 מיליון, פעם אחת ב-40 מיליון, אתה יודע, זה לא מודל עסקי שאתה יכול. ריאל מדריד מקבלת את ה-140 מיליון יורו מהזכויות שידור בספרד, אתה יודע, זה פאק, פאק, פאק. אז הם יכולים לבנות הרבה יותר לטווח ארוך.
וזה שוב, אנחנו חוזרים לבעיה שאמרתי, אתה יודע, שכיום המבנה הזה הוא בעייתי מאוד מאוד מאוד, ואני אומר לך שאני מזכיר בפודקאסט שלי לפעמים, אני מזכיר...
הפודיום.
טיפה אני לפעמים מזכיר שאשתי הולדת, ואומרים לי שאני מזכיר יותר מדי, אז פה עוד לא הזכרתי, אז אני שם הרבה. וכל המשפחה של המנויים, הרבה זמן והכל, זה מאוד מאוד מתסכל את אוהדי אייקס,
כן.
שכל עונה אתה בעצם ברוסטר מתחלף.
נכון.
לי יצא גם לראיין את דבור לפני כמה שנים שם באצטדיון, והוא אמר לי, כל שחקן שלי שהוא בן 23 והוא טוב, אני יודע שבעונה הבאה הוא לא יהיה אצלי.
נכון,
מבאס, מבאס.
זאת המציאות של שוק העברות השחקנים הזה, והשיטה הנוכחית,
מבאס, זה כמו נער שמתנקז בסופו של דבר לריאל מדריד וברצלונה.
נכון.
ומי שבאמצע של הנער הזה,
זה מאוד מבאס. מאוד מאוד מבאס.
יאללה.
משהו נוסף שמבאס, ואז זה הסגווי שלנו להמשך דיבורים על ה-NBA. אדרי גומש... חושף השבוע שהוא סובל בברצלונה מבחינה מנטלית ומבחינה נפשית. אתמול, אגב, הוא עלה למשחק ועודדו אותו, וזה היה נחמד, אתה יודע, זה היה נחמד דווקא מצד אוהדי ברצלונה. הם אלה שמאחו אותו. פר מרטסאקר חושף שהוא עבר ממש סיוט כל יום משחק לאורך הקריירה שלו, הוא בן 33, הוא כאילו שלשולים כל היום, מה שנקרא. דמר דה רוזן לפני חושב שהוא סובל מדיכאון, וקווין לאף אומר שהוא סובל מחרדות, ובואו קצת נדבר על ספורטאים עם בעיות נפשיות ומנטליות, כי, והם שנחשפים, כי אני מכיר הרבה כאלה שלא יחשפו, אתה יודע, ובסופו של דבר זה חבר'ה שחיים תחת לחץ, שאנחנו, אני ואתה לא נכיר, אף אחד לא מכיר, אתה יודע, זה מיעוט מאוד מוכשר של אנשים שהלחץ אליהם הוא היסטרי. כי הם עושים את העבודה שלהם, הם יושבים במשרד שלהם.
וכולם רואים.
וכולם רואים. ואם הם נכשלים, הם נכשלים, אתה יודע, הם ערומים מול כולם. זה לחץ היסטרי, ואתה יודע, מה אנחנו כאוהדים יכולים לעשות?
אנחנו יכולים להעריך את זה שהם נחשפים.
כן.
אבל אם אני הייתי היועץ שיווק שלהם או לענייני מיתוג, אני לא בטוח שהייתי מייעץ לעשות את זה.
אוקיי.
למה? כי נראה לי שאנשים בסופו של דבר עדיין אוהבים את השחקנים שאתה יודע שכאילו לא נשברים, שהכי חזקים, שכלום לא מזיז להם. אבל שוב אני חוזר לקטע האנושי שבי, אני מסתכל עכשיו על קווין לאב באופן טוב יותר.
כן.
אני מסתכל על דמר דה רוזן באופן, יש לי חמלה.
ואוהדי ברצלונה
מסתכלים... אז זהו, לדעתי ללבל מסוים של שחקנים, אגב, אולי המכנה המשותף אומר שהם טיפה יחזבו במעמדים גדולים, במעמדים מסוימים.
אוקיי.
זה, הם יותר אנושיים בעיניך, ואז אתה יכול להעריך אותם יותר. אני פשוט אמרתי, מה שאמרתי בהתחלה, אני לא יודע אם למותג, שאתה היום הרבה מותגים הם דווקא, אתה יודע, קשוחים וחזקים, וגם אגב, אם מאמן רוצה אותך, הוא רוצה מישהו, נראה לי, מאמן, אני די חושב שהערך של קווין לאב ירד עכשיו. אני חושב.
אתה חושב?
בעיני מאמנים אחרים, אני חושב.
הערך של דה רוזן רק עולה.
קודם כל, דה רוזן בתקופה בקריירה, שלא משנה מה הוא מתראיין ומה הוא אומר, אתה תסתכל מה הוא עושה.
כן.
אוקיי, קווין לאב קצת אחרת, בטח שהוא פצוע.
אגב, פה יש לציין שאנשים עם דיכאון מתפעלים ברמה מאוד גבוהה, הרבה פעמים.
לא, אז אני אומר, אולי אם הייתי יועץ השיווק או לא הייתי אומר, אבל אני חושב שלרוב האנשים, כן, להוציא 10 פריקים, שגם ככה הם הכי טובים בעולם במה שהם עושים ולא מעניין הכל, זה עוזר לי לראות אותו באופן אנושי, להבין אותו יותר. אגב, כך למשל שופט כדורגל. כל כך יורדים עליהם פה, בכל העולם אגב.
כן.
אבל כששופט מתראיין, לא בראיון שהוא אומר, טעיתי וזה, שאתה מכיר אותו.
כן.
פתאום יותר קשה לך, כאילו, לרדת עליו, שכאילו, וואלה,
הוא עובד. כי אתה יודע שאימא שלו לא זונה.
הוא עובד, אימא שלו קודם כל היא לא זונה, הוא עובד ב, לא יודע, בחברת חשמל, או לא יודע איפה הוא עובד, או יש לו ילדים.
אם הוא בחברת חשמל, אנחנו לא עובד.
נכון, נכון, נכון. יש לו ילדים, נראה לי גם אלון יפת, זה דוגמה של חברת חשמל. יש לו ילדים, הוא חי, הוא זה, אתה מגלה שהמטרה שלו במשחק כדורגל היא לשפוט טוב דווקא, כאילו, הוא לא רוצה הוא לא רוצה...
אגב, אם אתה מסתכל על הסטטיסטיקות, אני תמיד בעד שופטים במובן הזה, כי בסטטיסטית, הם בדרך כלל צודקים, אתה יודע, 90% הם צודקים.
לא, גם אתה יודע...
ודורגים אותם, אתה יודע,
לבן. עודים של קבוצות וזה מסתכלים, אני מצביע על שרמן, אבל נגיד במאבק הזה של ישראל עכשיו בבאר שבע ומכבי, כל הזמן מחפשים איך כל השופטים בכיס של אלונה, או כל השופטים חברים של ג'ורדי, כאילו, והם לא מבינים שהדבר הכי טוב לשופט כדורגל זה לשפוט את המשחק טוב.
כן.
אוקיי? הכי טוב. הדבר הכי טוב של ליאן יכול לעשות עכשיו...
אני לא אוהב את הדברים האלה.
הדבר הכי טוב של ליאן יכול לעשות בכל משחק זה לשפוט טוב. הדבר הכי שאוורד ובה יכול לעשות הכי טוב זה בלי טעויות. הכי טוב.
נחזור למשחקים. תראה, לשחקנים המדוקאים בחרדות, כן? בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה, קריס בוש אמר את זה בפודקאסט של ביל סימונס. הוא אמר, כאילו קווין לב אמר את זה. אז אוקיי, סבבה, אני מעריך אותו, אני מעריץ אותו על זה שהוא נחשף.
ינצל את זה.
הוא אמר, אני בתור פייטר הייתי מנצל את זה. ואז אני חושב על זה. רגע, החבר'ה האלה הם פצועי נפש, אוקיי? אתה, אם אתה שחקן, ואתה יודע שלשחקן אחר יש קרסול נפוח, או קרסול כואב, או לא יודע.
בפוטבול אתה מנצל את זה.
בפוטבול אתה מנצל את זה, בפוטבול אתה גם מסיים את הקריירה עם בעיות מוחיות ואין לך כסף.
נכון.
אתה יודע, אתה בסופו של דבר...
רק אחווה, ל-90%.
אתה אחווה, כן? יש אחוות מקצוענים, כן? אתה לא, כמו שאתה לא תיכנס ברגל של שחקן שאתה יודע שהוא פצוע במטרה לפצוע אותו, אתה לא תשתמש בפציעת נפש שלו כדי למוח אותו.
אתה אולי לא תעשה כן, משהו בוטה...
אלא אם כן, אתה יודע, אתה חתיכת חילת המין האנושי שכולם שונאים.
קודם כל, האנשים שהכי רוצים לנצח יעשו הכל, גם אם אפילו לא שם לב שהם עושים את זה. גם אם זה לדבר בזמן שהוא על הקו, בזריקה חשובה, ואתה אפילו לא חייב להיות זבל זה, אתה יכול לעשות משהו שאפילו לא יתפרש שאתה זבל, ולהלחיץ את קווין לב כשהוא על הקו עוד יותר, או דה רוזן, או מי שזה לא יהיה. שוב, זה נותן מידע, אתה מבין? זה נותן מידע, זה כמו שאגב ב-NFL, אתה חייב לדווח על פציעות, אבל במהלך משחק, אתה לפעמים חווה פציעה, אתה לא תגיד.
זה קצת כמו בקראטה קיד?
כן, כן, כן.
אוקיי, אז אתה יוצא דוש.
נכון.
אתה יוצא דוש שנראה כמו הבלם של מכבי נתניה בגרמניה.
כן, נכון. אבל שוב, אני חושב שהנקודה הכי חשובה...
איך
הוא
לא שכחתי?
הנקודה, מי, איזה...
הבלם של נתניה, הגרמני.
אורבט?
אורבט.
אני חושב שהקטע הזה שהכי חשוב אבל בנושא הזה, זה מה, זה שזה אנושי מאוד. וזה נותן... אוי בך, אמרתי אורבט, אוי בך, ואני חושב שזה אנושי מאוד, ואני חושב שזה טוב, עוזר פה לאנשים להסתכל עליהם בצורה
יותר. אז ככה, בואו שנייה נדבר על ה-NBA, נעשה את זה זריז, ואז נעבור לשאלות. גולדן סטייט, האם צריך לדאוג להם?
לא.
למה לא?
מה, בגלל קליי?
תגיד לי למה כן.
אוקיי, ככה. קליי תומפסון פצוע עכשיו, אני יודע, אמרו לו חמור וזה. דריימונד גרין לא נראה לי אותו שחקן הגנה ואותו שחקן התקפה, לא היה אופן שחקן התקפה, אבל לא יעיל בהתקפה כמו שהוא היה פעם. קווין דורנט,
אדיר,
אדיר. סטף קרי, 3 פעמים נפגע בקרסול שלו, העונה, הקרסול המנותח, הקרסול הימני, הקרסול הקשה.
הקרסול הלא טוב.
הקרסול הלא טוב. זה קורה, אגב, אפרופו לחץ וכאלה, הוא פעם ראשונה על חוזה ממש ממש גדול.
חגג יום הולדת 30.
חגג יום הולדת 30 נראה כאילו שהוא מתפרק. כאילו מתפרק זה. ושוב, יוסטון לא מפסידה, היא משדרת עוצמה אדירה, אגב, גם טורונטו. כן?
אז אני אענה לשאלה שלך, שאני פשוט חשבתי האם הפציעה של קליי צריכה להדיג אותם, ואני חושב שגם בסגל מלא יש להם, יוסטון יכולה להדיג אותם. זה מה שאני מתכוון, זאת אומרת, ובהנחה שקליי 7-8 משחקים יחזור, וסטף קרי יחזור ויהיה די בסדר, וכן יש להם את דורנט, וקספי, סתם, אבל הקטע...
לא, קספי שחקן חשוב לדע, שם.
אני יודע, אבל הקטע הוא חשוב כשנותנים לשחק. הקטע הוא שלדעתי עכשיו במקום שני.
כן.
אוקיי, במערב.
לא, הם הולכים לסיים
במקום שני. הם כנראה לא יסיימו ראשון, והם כנראה גם בלי אף אחד לא... מה זה כנראה? הם לא ירדו למקום שלישי.
כן.
זאת אומרת שבהנחה של הפלייאוף הם באים די בריאים, הם יגיעו לגמר המערב בוודאות.
דיברתי עם מאמן כדורסל, תהיה כתבה עליו, זה מאמן כדורסל מאוד מוכר, עובד שנים כבר, קווין גרנט עבד, והוא אמר שקליבלנד, והוא בטוח שגם גולדן סטייט, כאילו בסופו של דבר הם מגיעים ואומרים, טוב, העונה הגענו לפלייאוף, לא משנה. כל מה שאנחנו עושים עכשיו, זה להגיע הכי בריאים לפלייאוף.
היית צריך את המאמן הזה כדי להגיד?
ברור שלא, אבל הוא לא, הוא אומר שזה רשמי. למשל, הוא טיירון לו, זה מה שהוא אומר לו, כן? אני לא אכפת לי מהעונה הרגילה.
בטח במזרח.
בטח במזרח, אני, רק הפלייאוף חשוב
לי. תראה את קליבלנד.
אז השאלה אם גולדן סטייט, אתה יודע, הם יכולים להגיע בריאים.
גולדן סטייט קיבלו את ההוכחה החזקה ביותר לכך שהעונה הסדירה לא חשובה, בזה שהם שברו את השיא בעונה הזאת, ולא בסוף זה די גמר אותם כזה, מבחינה...
טוב, סן אנטוניו.
שוב, גם דרימונד גרין.
האם אנחנו בסוף עידן...
הנה הסיפור שלי. מתי זה השם? קוואי,
שמע.
לא, כי אני אגיד לך למה. אחר כך תספר. קוואי לנארד, לא בטוח שהוא ממשיך. יש שם בעיה בין קוואי לסן אנטוניו. זה פעם ראשונה שיש להם בעיות כאלה לסן אנטוניו.
אני מקווה שאני הכי מעודכן שיש, אבל לפני יומיים שלושה הוא כן אמר שהוא כן ממשיך.
כן, שהוא רואה את מסיים את הקריירה שם.
הקטע זה כן הבעיה הרפואית שהוא היה אמור כבר לחזור והוא לא חוזר.
הוא דחה הצעה מג'ורדן ברנד, והוא דרש שישבו לו את הכסף שסטף קרי מקבל ולברון ג'יימס, כי הוא, אתה יודע,
איזה יופי שמנהלים אותו אנשים שכן מדברים בניגוד אליו שהוא רובוט ולא מדבר.
אגב, אני חושב שהוא שחקן טוב מאוד בפרסומות שהוא עושה, הוא עושה פרסומות מצוינות, הוא אדיר, ואני חושב שכן, הוא מבין שבתור קוואי לנארד המותג, ואנחנו דיברנו על מותגים וכאלה, הוא צריך לעבור לשוק גדול יותר. מה זה שוק גדול יותר? אתה יודע, הוא צריך להגיע לקבוצה מוצלחת יותר. אני לא יודע מה זה אומר, אבל כן, יש לי פה תחושה שבגיל 70, פופ בן 70, הוא יסיים את העונה בפלייאוף או לא בפלייאוף, הוא הולך, הוא, אתה יודע, הוא אוהב לשתות יין בניו יורק.
זה טוב, לא?
ולהסתובב בניו יורק כמה שבועות אחרי הפגרה, והוא יחשוב, אני לא יודע אם יש לי כוח לבנות את זה. ואז אנחנו מדברים על סוף עידן של שושלת.
שרמן, מתי זה היה שקברת את השושלת הזאת?
המון פעמים.
זוכר שהיה לנו שיחה אחרי המון שנים שלא דיברנו, ופתאום עניתי לך ששמתי, והם זכו באליפות באותה שנה, או כמעט.
כן, אבל הפופ היה אז בין 50.
אז זהו, אז הנקודה היחידה בעיניי שצריכה לעניין את קוואי לנארד.
בטח, זה היה אחרי הסל של ריאלן. זה אחרי האליפות שהם איבדו לסל של ריאלן.
הם זכו, שנה אחרי זה...
נכון, מה זה באליפות? הם תידעו את...
זה היה הסדרת גמר הכי יפה של קבוצה שאני ראיתי אי פעם.
מאז דטרויד לייקרס, אני חושב.
אני חושב שבסופו של דבר, קוואי לנארד, הדבר היחיד שצריך, נגיד בחתימה על חוזה ארוך טווח הבא, או דבר כזה, הדבר היחיד שצריך לעניין אותו, זה אם הוא יודע שפופ לא ימשיך איתו את כל הדרך הזאת. כי אם כן, תראה, הוא יהיה בפלייאוף כנראה, הוא יכול לקחת את פה לירושלים לפלייאוף של ה-NBA, כנראה, נכון? יכול לקחת.
כנראה.
אגב, הוא באמת יכול.
כן, הוא יכול.
הוא יכול, במזרח. לא, בסדר.
כן, הוא יכול, במזרח.
גם המזרח טוב, אנחנו סתם יורדים על המזרח. אגב, זה העונה הכי כיפית של ה-NBA הרבה זמן.
לגמרי.
ואני חושב שזה מה שצריך לעניין אותו, כי אני חושב שכל העניין של שוק גדול, לא שוק גדול, אם הוא יהיה בסן אנטוניו ויהיה משהו, והוא גם מגיע למשהו בזכות פופ. ואני שמעתי, שוב, אין לנו הרבה זה, אני שמעתי שהוא כן רוצה עכשיו להישאר, אבל הבעיה היא זה הצוות הרפואי, והאם הוא כועס על הצוות הרפואי, ועד כמה הוא יתגבר על זה.
אנחנו יודעים שהיה חילוקי דעות עם הצוות
הרפואי. כן, אז השאלה שלי, אני חושב שהשאלה היחידה שתעניין אותו זה בסוף, האם הוא יודע משהו על פופ, נגיד שפופ נשאר שנתיים, אבל רק שנתיים, זה כן צריך להשפיע, כי אני כן חושב ש... לא משנה מי השחקנים שם, ברגע שפופ עוזב, זה כן יכול להיות בעייתי. וכן, אתה צודק, שמבחינת שוק, זה לא שוק ענק. וגם כשהם מגיעים לגמר ומשחקים נהדר, הם עדיין, זה לא כמו, אתה יודע, גולדן סטייט, ואפילו לא קליבלנד, ולא מיאמי, ולא בוסטון, בטח.
בוא נעשה שנייה, קליבלנד זה בגלל לברון, זה לא בגלל שום דבר אחר. קליבלנד, אתה יודע, קליבלנד בלי לברון זה...
כן, הסיפור.
כן. אוקיי, אני חושב שכן יש משהו שונה מאוד בדינמיקה החדשה הזאת של ה-NBA ושל סן אנטוניו. אני תראה, אני גריג פופוביץ' זה, אתה יודע, הגאון, הרב דשליטה של, אתה יודע, המבין הגדול בתורה. אני, אתה יודע, מבחינתי הוא הרב עובדיה יוסף וריצ'רד דוקינס באותו אחד. אני כאילו מעריץ אותו גדול, אבל כן, אתה יודע, בגיל 70 יש לו את האולימפיאדה, יכול להיות שהוא ירצה לפרוש מיד אחריה. אני לא יודע, אתה יודע, צריך, לפי דעתי צריך לקרות איזה משהו מאוד יוצא דופן בשביל שקוואי יישאר, לפי דעתי. בוסטון סלטיקס, האם הם איכשהו עם שלושה שחקנים בערך,
אגב, שרמן היה בחמישייה שלהם בערב, כמעט ניצחתם את וושינגטון
בערכות. בלי סמארט אנחנו לא שם.
האם הקבוצה הזאת זה בעצם, כאילו, זהו, יצא לגמרי אוויר מהבלון, כי אתה יודע, אפרופו גרג פופוביץ', ברד סטיבנס, יש לו את הניצוצות הפופוביץ'יות האלה.
קודם כל, ברד, איזה כיף לך שאתה אוהד קבוצה שיש לך את ברד סטיבנס, אתה אומר, יאללה, סבבה, הכל טוב. אני חושב שגם אם הייוורד קשיר, הם לא זוכים באליפות העונה.
אליפות לא, הם
בפער גדול. גם אם הייוורד קשיר כל העונה.
לא, אני אומר, בוא נתחיל בלהגיע לגמר המזרח.
אוקיי, אז אני חושב שאיתו הם היו מגיעים לגמר המזרח, וגם אז לא עוברים אותו.
איך לא סופרים את טורונטו אף פעם? איזה כיף.
לא, הנה, אז אני כן סופר, כי אני כן חושב שהשאלה טורונטו, טיפה מראה משהו יותר, לצערה ולצערה, מה אכפת לי? אני
אתה מאמר נגד לבון?
אני עדיין לא, במבחן לא, הבית. אני לא, אבל אני אומר שאני מאמר נגד בוסטון, הייתי מאמר, הם יכולים לנצח את בוסטון.
Either way, במבחן הבית, במבחן, לא, קשה לא, לאמר
לא,
נגד לבון.
לא, לא מאמר נגד לברון, אני רוצה שפעם אחת טורונטו תוכיח שיש שם גם...
לא, רגע, אני כן מאמר נגד לברון, שם את הבית, שהוא לא לוקח אליפות מול הקבוצות האלה במערב, זה קל, כי הקבוצה חלשה מדי.
אם גולדנסטייט בריאה, היא לוקחת אליפות, לדעתי, שוב, לדעתי, אם היא בריאה, ואני חושב שלברון צריך להוכיח לי שהוא מסוגל להפסיד גמר
מוצלח. כספי לא מספיק כדי לחפות.
הוא היום עשה שוב חיתוכים יפים.
חיתוכים יפים, חיתוכים של כספי.
לברון, אוקיי. אם אנחנו...
בשאלתך לבוסטון חסר עוד חתיכה אחת, או עוד מישהו אחד שיהפוך פתאום לסופרסטאר.
אוקיי, אתה דני אייג'.
תודה, אני טוב במה שאני עושה.
האם אתה, כן. האם אתה לוקטן את ג'יילן בראון וג'ייסון טייטום בשביל אנטוני דייביס?
מה, ברור.
כן?
כן. שאלת שאלה קרה מדי.
אבל שוב, אתה צריך לחשוב על העתיד.
אנטוני דייביס הוא לא העתיד?
אני, ברור, אני, תשמע, אני, לא, אתה
קודם
יודע.
קודם כל, השאלה שלך היא לדעתי על גבול הרטורית, כי נתת את זה...
לא, אז, נותן... אגב, זה לא גבול הרטורית, בשידורים, פודקאסטים מבוסטון מדברים על זה.
רק שניהם?
תראה, אתה יכול לתת חבילה אחרת.
ולדעתי הבחירה של ברוקלין או משהו, הבחירה שעוד יש להם.
הבחירה של ברוקלין של קליבלנד, של קליבלנד, תראה, אתה כן יכול לבנות חבילה,
לא של ברוקלין, עוד בחירה
של... אתה כן יכול לבנות חבילה מאוד יפה, גם בלי השניים האלה, אם אתה, או רק עם אחד מהם, כן, אתה יודע,
שיב אנטוני דייביס, אם לא ג'יימס הרדן, הוא מגיע ל-MVP השנה.
לגמרי, זה שחקן, זה שחקן מטורף.
הוא עושה את זה בלי בוגי, והוא נראה רק משתפר, והוא גדל גם, אגב, צריך לבדוק את זה, אני לא רוצה להגיד שום דבר לכאורה. הוא לא נראה כמו בן אדם, חבר'ה. הוא כבר עבר את הגבול.
אתה יודע מה המבחן? גם על לברון הוא לא נראה כמו בן אדם. אני תורא את הבן שלו, מה קורה פה?
לברון לא נראה כמו בן אדם, וליד אנטוני דייביס הוא נראה כמו בן אדם.
לא, לא נכון, לברון...
לא, לברון כולו גדול באופן פרופורציונלי כזה, אנטוני דייביס זה פשוט משולש הפוך על רגליים. מה זה?
אבל גם דווייט האוורד היה כזה. לא, הוא נראה כמו דווייט האוורד.
הוא יותר גדול, אבל הוא זז יותר טוב מדווייט האוורד.
נכון, זה משהו אחר. הוא זז כמו שקיל בסיעות. אתה יודע, היה לך כבר בליגה הזו?
שקיל בסיעות שזורק לי בחוץ.
אם היה צריך...
ומוסר יותר טוב.
כן, אבל שקיל הרבה, הרבה, הרבה יותר...
הוא עשה טריפל דאבל עם 10 חסימות.
כן, והפסיד.
בסדר, אבל תקשיב, הוא בלי שחקנים באמת... מג'רולידי, מי שם?
ג'רולידי, רונדו ומירטוביץ', מירוטיץ', סליחה.
אפרופו קליבלנד, הם כביכול הפכו לקבוצת הגנה יותר טובה בטרייד הזה, כן? הביאו את רוד ניהוד, והביאו את ג'ורדן קלרקסון, והביאו את לארי נאנס. בסופו של דבר הם הביאו שחקן בינוני מלייקרס, שחקן בינוני מיוטה ג'אז, ושחקן שיכול להיות מגניב יותר.
לא בינוניים, אתה קצת מוריד הם, אבל כן, לא סופרסטארים בכלל.
הם היו בלייקרס, עזבו את הלייקרס, הלייקרס היו עכשיו הרבה יותר טובים בלעדיהם. אתה יודע, בסופו של דבר זה שחקנים שלא, הם לא הולכים להיות הול אוף פיימרס, כן? קליבלנד, ההגנה שלה זוועה, כן? מי שמנצח להם משחקים בצורה מדהימה, דרך אגב, הוא 52% בקלאץ' ועם הכי הרבה נקודות ב-NBA בקלאץ', זה לברון ג'יימס. האם זה מספיק, טוב. אתה יודע, האם זה מספיק, עזוב, כדי לעבור את השלב הראשון של הפלייאוף, אם הם פוגשים קבוצה כמו מלווקי.
חבר'ה, אני נותן לכם להמשיך פה לדבר כמה שתרצו עוד, אני צריך לצאת פה לסדר כמה דברים, לפני שאני הולך אבל, אני רק רוצה להזכיר לכם את החסות של הטרה, כי אני לא סומך עליך דסקה שאתה תעשה את זה, ואתה אומר בכלל לך אינטרס לעשות את זה, אז אני רוצה להזכיר לכם את החסות של הטרה שמחפשת עובדים.
אני מוכן לעבוד אם הם רוצים.
כן, במשרדים ברוטשילד, ביג דאטה, היי סקייל, סיבה של אג'ור, ניתן עוד פרטים אצלנו באתר ובדף. לכו על זה, אני חוזר תוך 10 דקות.
הטרה, לא הטרה. אז אוקיי, כן, לברון לקח את אנטוני פארקר וגופתו של שקיל אוניל לגמר מזרח, אבל אתה יודע,
אני חושב שהפעם יהיה לו קשה יותר, אבל שוב, באותה מידה, תראה כרגע, אתה מדבר על מילווקי, אבל כרגע הוא פוגש את וושינגטון, מנצח את וושינגטון לדעתי, ואז אתה יודע, ואז כבר נראה לאן זה ממשיך. אני חושב אבל ש... אחרי הטרייד היה משחק, זה היה נראה לי בבוסטון, ישר.
כן, הם ישר פרקו אותם.
והם קלו שם 105% לשלשות, משהו כזה. וקרו וזה, ואני אמרתי, אני לא הרבה פעמים יוצא חכם, רק מול שרמן בכמה פעמים לפעמים, ואמרתי שזה המשחק הכי טוב שלהם העונה.
כן.
זה היה המשחק הראשון שלהם ביחד העונה, והכי טוב שלהם העונה.
כן.
בעונה הסדירה, ועד עכשיו זה נכון.
אגב,
כשזה לא מתחבר כאן, קודם כל... ה-NBA איכשהו עכשיו, אם אתה קולק באחוזים כאלה משלשות, אתה תנצח כל הזמן. וכשלא, אתה פתאום שם לב שגם כשלב פצוע, שוב, הוא ממש לבד. הוא הכי לבד שהוא היה מאז 2007.
נכון, ואני אגיד לך עוד משהו. יש לך בהגנה, כן, הגנת חילופים, סוויץ', אתה יודע, הם עושים סוויץ'ים, עושים את זה בכל הקבוצות, אתה חייב לעשות את זה בליגה של היום, אוקיי? בשביל לעשות הגנה כזאת טובה, אתה צריך להיות מתואם. עכשיו, קליבלנד, שהם רצו 3 שנים ביחד, הם היו מתואמים, הם, אתה יודע, הם היו יכולים לעשות את זה, אתה יודע, היו יכולים to turn the switch, כן? כן. להידלג בפלייאוף ולעשות את זה. עכשיו, אתה יודע, הם, כאילו, אין, הם לא, לא מתאמנים ביחד, אתה מבין? כאילו, אין כמעט אימונים ביחד. כן, איך אתה, איך אתה,
מדהים שאתה מגלה, כאילו, זה תמיד הגיוני, כי יש כל כך הרבה משחקים, אבל שאתה קורא פתאום כתבה על קליבלנד ורואים שם שהם לא מתאמנים בכלל.
כן.
זאת אומרת, על פני 3 שבועות, נגיד, קראתי, לא עשו אימון, או אימון אחד. אוקיי, להוציא אימוני קליעות, וזה מדהים. אבל שוב, אני באמת חושב ש... תראה, לברון גם באמת חשוב להגיד שהוא בעונה הסטטיסטית אולי אחת המופרעות שלו, אם לא הכי טובה.
כן, אחת מהטובות.
אתה רואה בבסקטבול רפרנס, בלידרס, כאילו בממוצעים, הוא שם בכל קטגוריה כמעט. ראשון, שני, שלישי, שביעי, ועונה מדהימה, אבל אתה קראת להם בינוניים, ואני קצת עידנתי אותך, אבל כן, בסטנדרטים של סופרסטרים, הוא די לבד.
שאלה אחרונה לברון, ואז נעבור לשאלות שלך. יש דיווחים שיש 4 אופציות לברון בשנה הבאה, פילדלפיה 76ers, לוס אנג'לס לייקרס, קליבלנד קוולירס ויוסטון רוקטס. קליבלנד יכולה לשלם לו הכי הרבה, 200 ומשהו מיליון דולר ל5 שנים, הקבוצות האחרות יכולות לשלם לו 140 ל4 שנים. זה לפי החוקים של ה-CBA. אתה יודע, לא שזה, לפי דעתי לא זה שזה מה שישפיע אם הוא נשאר או לא נשאר. אם אתה לברון, אחרי שהיית דני.
כן, אני אחלה אנשים היום.
כן, אתה אחלה אנשים. לאן אתה הולך? יוסטון רוקטס, אתה יודע, זה כאילו הסיכוי הכי טוב לאליפות, אבל זה לא יודע כמה הרדן, לברון וקריס פול יכולים לשחק ביחד, אתה יודע, יש כדור אחד.
לייקרס רזים מדי.
לייקרס, אם אתה מגיע לפול ג'ורג', הם נראים מצוין, כאילו, אתה יודע, בשבועות האחרונים. כן, אבל אתה יודע, אלונזו בול, אינגרם, רנדל, שאתה יכול כאילו להעריך את
החוזר. שוב, אבל מה שאתה טועה, אני אגיד לך, אני פשוט חושב שיוסטון זה המקום היחיד שהגיוני מבחינה מקצועית, כאילו מבחינה, הרצון שלו הרי הוא לזכות בעוד אליפויות. כן. נכון, הוא רוצה איכשהו להתחרות במייקל, איכשהו, אז הוא צריך לקחת עוד אליפויות. ופילדלפיה, אגב, אמרת, סימונס זה ממש הוא, כאילו כן. מבחינת, לא, הם לא אותו דבר מבחינת כדורסל לגמרי, אבל אם אתה צריך תפקיד, זאת אומרת, בן כן, אדם
רכז,
עם מסירות
מקרפות, כזה,
צריך כן. את הכדור, שהכל. דווקא שם קשה לי לראות את זה, זה יהיה הכי מגניב.
כן.
אם יבוא לפי הדפס, זאת הקבוצה שהכי כיף לי לראות את העונה, זה יהיה הכי מגניב, אבל לא יודע. לוס אנג'לס לייקרס אמרת בעצמך, זה מוכשרים, נראים טוב, אבל צריך עוד 2, זה מרגיש ככה. ושמע, הדבר הכי מדהים בשאלה שלך, זה שאתה מדבר פה על חוזים ל5 עונות ול4 עונות, והבן אדם בן 33.
כן.
אוקיי? הוא יהיה בן אוטוטו 34.
הוא רוצה שהילד שלו ישחק איתו, לפי דעתי, ב-NBA. שלפי הסרטונים של לברון.
זה יכול לקרות, אבל זה פשוט מדהים. אגב, זה העמידות של הבן אדם. ואגב, אם יש משהו בוויכוח התמידי של לברון ג'ורדן, לטובת לברון פה, זה העמידות. זה שבגיל 33 הוא עדיין השחקן הכי טוב, ואולי גם בגיל 35 זה יקרה.
מייקל ג'ורדן היה MVP בגיל 33.
לא, אני אומר, אבל בגיל 33 אתה רואה לברון ואומר שהוא יכול להמשיך 5 שנים, 6 שנים, 7 שנים, אתה מבין? בעצימות הזאת.
כן, אני אגיד לך, אגב, אפרופו הדיון הקודם שלנו, מאוד יכול להיות שג'ורדן עוזב את ה-NBA כאילו פעמיים, כן? בגלל דיכאון, אתה יודע, אבא שלו נרצח וזה, יכול להיות שהיה שם...
אומרים גם שהיו יותר מדי... ג'ורדן גם בניגוד ללברון, אגב, עשה דברים שלברון, אם הוא עושה, הוא מצליח להסתיר, אבל לג'ורדן היו בעיות אחרות מחוץ למגרש. כן, זה דיון מאוד קשוח לנהל, למרות שלדעתי עדיין הוא לא צמוד, אבל אני מבין את הדעות של אנשים אחרים. אני חושב שהוא כן רוצה, שזה כן מה שמעניין אותו, את לברון, שהדיון הזה יהיה קרוב, וביוסטון הוא יכול להיות הכי קרוב, אם כי ברור שמבחינת העדפה שלי, לא יודע אם זה מעניין אותך, אז כן, זה פילדלפיה ואז לייקרס.
אני חושב שמבחינת לברון המותג, לא, מבחינת לברון המותג, אני לא חושב שבקליבלנד הוא יישאר בגלל שהיחסים עם דן גילברט הבעלים שם.
הם היו גרועים תמיד, נראה לי זה השאלה מה יביאו לו.
כן, אתה יודע, ודן גילברט לא בטוח שהוא רוצה את זה, הוא משלם המון בעמס יוקרה.
קליבלנד הוא גם המנהל הג'נרל מנג'ר, ביוסטון הוא לא יהיה, ביוסטון יש את דריל מורי, זה אולי גם יפרה לו.
יכול להיות. אני חושב שלייקרס, אתה יודע, יחד עם מג'יק, והמג'יק ימכור לו את הנושא הזה שאתה תהיה כמו קרים אבדול ג'אבר, אתה תגדל מגדל בעצם את הדור של השושלת, ואז זה יעצים את המורשת שלך.
שוב, זה השוק הכי גדול, זה הקבוצה שצריך להחיות.
יש לו עסקים בלייקרס, יש לו בתים בלייקרס, בלוס אנג'לס, יש לו בתים בלוס
אנג'לס. אני מת על זה שתמיד אזכירים את העובדה שיש לו בתים, כאילו ללברון ג'יימס אין בתים בכל מקום, כאילו, הוא יכול לעבור לאנטיב. תבין, כאילו, יש לו בתים בטורינו, יש לו בית בטורינו, צריך לסיים בטורינו.
ולימוש, אני תמיד אהבתי את לימוש יותר.
אין לו בית ברחוב 4, בטוח יש לו. הוא צריך לבוא לשחק בהפועל תל אביב.
טוב, הצחקת אותי מאוד. בוא נעבור לשאלות, שאלו אותך הרבה שאלות.
כן, אגב, תודה. כן, אני מוכן.
תודה לכם, מאזינים יקרים. אז ככה, אני אשאל את השאלה ואתה תענה, כי אתה...
כי זה מה שאתה עושה. שואלים אותי, אני עונה.
זה מה שאתה עושה. ככה. אבישי סלע, אחרי הביוגרפיה על זהבי, אם אתה הולך לעשות ביוגרפיה נוסמת על דמות בכדורגל הישראלי או העולמי, מי זה יהיה? האם אתה חושב... האם הוא חושב לעשות... אוקיי, אחר כך נשאל
את זה. אל תדאג, אנחנו מתרגמים את השאלה להוא, אני כבר יודע שהוא מדבר עליי.
כן. והאם אתה חושב לעשות ספורט מצולם ברמה של שעה וחצי, דוקו ספורט מצולם של שעה וחצי, מה לדעתו הסרט הדוקומנטרי הספורטיבי הכי טוב שיש, ומילה אחרונה, הביוגרפיה של זהבי מצוינת, אז זה נכון.
נתחיל באחרונה, תודה.
כן.
תודה רבה. עוד מעט כבר חצי שנה, וואו, איך הזמן טס. לגבי השאלה הראשונה, יש רצון, כמובן זה יהיה ביוגרפיה של אנשים ישראלים. יש אולי גם, אני פשוט לא יכול להגיד יותר מדי, ואני מתנצל שזה ככה. אני כן יכול להגיד שלדעתי, ואולי אני פה טועה, אבל אם מסתכלים על ביוגרפיות, יש להוציא את זהבי, שלושה אנשים שביוגרפיה עליהם תצליח לדעתי במונחים ישראלים, זה אברהם גרנט, זה דיוויד בלאט, וזה עומרי כספי, אם ימשיך להיות משמעותי בגולדן סטייט, ואני מוסיף את יוסי בניון עם כוכבית, שתלוי במידת השיתוף פעולה שלו. יוסי בניון, אנחנו יודעים, הוא איש, זה אני יכול להגיד, הוא כן איש רגיש, כן חשוב לו מה זה, אני לא אכתוב ביוגרפיה על בן אדם שלא ייתן דרור מוחלט לגמרי. זאת אומרת, וזה חשוב לי להגיד, כי הרבה אנשים עדיין לא מבינים את זה. רן זהבי משיתף פעולה, אבל הוא לא ראה מילה כתובה לפני שזה פורסם, אוקיי? הוא לא קיבל את הספר לפני שהוא יצא. הוא קיבל, פעם הראשונה שהוא קרא זה את הספר אחרי שהוא כבר היה בחנויות.
כן.
וזה מאוד חשוב לי. חשוב לי שהביוגרפיה תהיה מטעמי. אלא אם כן, זה יהיה ממש מישהו שיציע לי, ואז הכל יהיה גם שקוף והכל. אבל כן. זה התשובה, אבל כן, החלק היותר עיקרי בתשובה, אני כן חושב על שהשלב הבא צריך להיות דוקו מצולם. אני כן חושב על הדברים האלה, ודסקל, כשיהיה מה להודיע, נודיע. אבל לדעתי כן, כי העולם הולך לשם, עם כל, כאילו ספרים זה טוב ואחלה.
מה הדוקומנטרי הכי טוב בספורט? יש מלא, יש מלא.
אני חושב שדווקא, יש מלא ואני רואה כל יומיים שלושה, והמלצתי על איקרוס ואני מקווה שתראה בקרוב.
אני ראיתי.
ראית? אז יופי, המלצתי וכל מי שראה אמר, וואי, זו המלצה טובה והכל, וגם זכה באוסקר בגללי. אבל אני חושב שעדיין פעמיים אסקובר, דה טו אסקובר, זה הביוגרפיה, כאילו שאתה משלב הכל, היא הכי טובה. זה ביוגרפיית ספורט שלא רק אוהדי ספורט יאהבו לראות. פשוט, אני, שוב, כל ה-30 for 30, הכל אדיר, ואני לפעמים מוצא את עצמי ביוטיוב, סתם רואה דוקומנטרי על שקיל ודברים כאלה, אבל הפעמיים אסקובר, לדעתי, היא הכי טובה שהייתה.
כן, ראיתי אותה לפני הרבה זמן.
תראה שוב.
כן.
תראו שוב, תראו שוב.
טוב, נועם
רון. יש שם הכל פשוט.
נועם רון, האם הספר של זהבי שכתבת והפודקאסט שלך משפיעים לטובה על התרבות ספורט בארץ, לדעתך? כי אני חושב שלא. אתה פשוט איש נורא.
קודם כל, השאלה טובה אולי לא בגלל השאלה ולא בגלל התשובה שלך שהיא טובה, אבל הוא אשמתי, בואו נעשה לכם זה כרונולוגית, הספר יצא יום אחרי זה זהבי זרק את הסרט, כשזה היה נטו לפי-אר.
כן.
אבל, ואז השאר אמרו לי...
סתם רק יוסיפוביץ'.
היה כתוב על הסרט, סטימצקי וצמת ספרים. הקטע הוא שכאילו אנשים פה לא מבינים לפעמים, אמרתי לכם בהתחלה, התחלתי את הפודקאסט בזה שאנשים שונים, אז אם יש לי ביקורת על אגב, אני לא יודע אם זה רק ישראלי, אני מדבר פה על המדינה שאני בחי, אני חושב שיש פה יותר מדי שנאה וכעס ורייג' כזה על כל מה שקורה, ואנשים חשבו שהספר הזה הוא ספר שמספר על מלאך, והוא בכלל שטן. ומבחינתי, זהבי לא שטן ולא מלאך, והספר מספר על איך הוא גם שטן וגם מלאך, ואיך שהוא באמצע והכל. זאת אומרת, זריקת...
שהוא פשוט דמות מטורפת.
זאת אומרת, אנשים שאלו אותי, איך יכול להיות שזריקת... איך יכול להיות שאתה עושה ספר על מי זרק את הסרט? אז אמרתי, זה בדיוק, אני עשיתי ספר על האישיות הזאת. אני אומר לך את האמת, לא הופתעתי.
כן.
לא הופתעתי, זאת אומרת, זה יכול לבוא לכל מיני מקומות אחרים, אבל לא הופתעתי, ואני חושב שעצם זה שיש פה ספר על ספורטאי ישראלי, הביוגרפיה, אגב, זו לדעתי הביוגרפיה הראשונה שיצאה בביוגרפיה, לא אוטוביוגרפיה שברקוביץ' נגיד כותב על עצמו, אלא ביוגרפיה עיתונאית אמיתית ראשונה שיוצאת בישראל,
כן.
אוקיי? וגם מצליחה, כאילו, אוקיי, שזה חשוב, בספורט, הקהל בספורט. רוצה, בספורט אני כן. יודע, ברור, ברור, בספורט התכוונתי, כן. אנחנו מהספורט, אז קודם כל זה כבר צריך להיות מבורך, אחרי זה אתם יכולים להגיד שהספר לא טוב או כן טוב, אחרי זה אתם יכולים להגיד, קראתי את הספר וזה אבי הוא אפס או זה אבי הוא מלך, זה לא העניין. והפודקאסט בטח שעושה טוב, לדעתי, מה אנחנו פה, כל דבר שעושים הוא טוב. אני גם לא אגיד שהמתחרים והסוגי תוכניות שהן הפוכות מהפודקאסט, אני לא אגיד שזה רע, אני חושב שיש קהל לכל דבר, ואני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שהמטרה של עיתונאים היא לא לעשות טוב או רע, אלא לשקף את המציאות. זה מה שאני חושב. כאילו, לסקר את המציאות.
אני חושב שכן לעיתונאים יש אחריות.
יש אחריות, אבל הרבה פעמים אומרים...
אתה יודע, המציאות בעיני האנשים זה מה שאתה משקף עבורה. זה האחריות שלך. ואתה צריך...
כשיש רע, תכתוב שזה רע. כשיש טוב, תכתוב שזה טוב. אל תנסה לייפות.
לא, השאלה, אני לא מנסה לייפות. אני אומר, השאלה איך אתה מדסקס על דברים. למשל, כן, ניתן עכשיו דילמה שהייתה לנו. האם אנחנו מדברים על סרטון סקס שמופץ של כדורגלן?
כן.
אין קשר לכדורגל, אוקיי? אפשר לעשות, להפוך את זה בשיחה עקרונית, כלשהי, עקרונית, משפטית, אתה יודע מה, נעשה את זה ככה, אבל אין לזה קשר לכדורגל. אז השאלה, אם אתה בתרבות ספורט מתוקנת מדבר על זה, או אתה לא מדבר על זה, ואם אתה מדבר על זה, איך אתה מדבר על זה? וזה איך שהם יקלטו, והרבה פעמים יפרשנו את המציאות. אתה מבין? כי אם אתה סרטון סקס, אתה אומר, יופי, אחלה סרטון סקס וזה, אז איזה תרבות זאת?
קודם כל...
אם אתה מדבר על סרטון סקס, קודם כל זה דבר נורא והיום, זה באמת דבר נורא והיום, אני לא רואה את הדברים האלה, רק מהסיפורים אני ניגל. אז השאלה, איך שאתה משקף את המציאות, היא שאלה של איך הם יראו את המציאות. הם זה המאזינים.
אני חושב, קודם כל אני אתחיל איתך בזה, כל מיני שחקני נבחרת, אוקיי? גם באחר הכנת הספר שנכנסתי איתם לשיחות כלליות, תמיד המושג שחוזר, וזה גם חוזר במסיבות עיתונאים של שחקני נבחרת, צריך את כולם איתנו, גם את זה, גם את התקשורת, ואני נגד זה, כי אני לא צריך לעזור לנבחרת ישראל. אני צריך לעזור לנבחרת ישראל כדי, דרך תורים שליליים, כשקורה משהו שלילי, אוקיי, כדי להראות שזה שלילי, אני צריך לכעוס ולכתוב שזה רע, ששטרן חלוב בכלל מועמד
כן.
לתפקיד, אחרי שכאילו במשך 40 שנה לא קרה פה כלום, בוא ניתן לו, כן. הוא לא מתראיין, אין לו עמוד ויקיפדיה, לא יודעים מה הוא עושה, כל זה כן.
הוא עשה עבודה נפלאה עם צפרים חולון.
כן, ממש. אני צריך להחמיא להם, אני צריך להחמיא להם כשהם עושים טוב, אבל אני לא צריך לנסות לעזור להם, כמו שאני לא צריך לנסות להזיק להם. עכשיו, לגבי, אני לא זוכר איך שאלת את זה, וזה היה חשוב איך ששאלת את זה, אבל אני
על
חושב...
על התרבות ספורט.
אני חושב שהקטע הוא שמה שאתה אמרת, אנחנו צריכים בבית שקטע וציוד, לגבי הסרטון, דבר אחד, הסיבה, אני יכול להגיד לך שאני לא רוצה, אני לא אעסוק בו, כי כרגע עדיין אין לי אישור משני עורכי דין ששאלתי, כי מוקדם בבוקר, האם מותר להזכיר את השם. ואני חושב שכל עוד מפרסמים את הידיעה הזאת בלי להזכיר את השם, וזה פורסם בכל האתרים, אז אני יכול להגיד את זה, כולל בשלי בטח עד שהפודקאסט הזה עולה, ואני חושב שלפרסם בלי השם אין לזה ערך, ואני חושב...
יש לזה ערך, פשוט זה לא ערך שאני ואתה מסכימים עליו.
אין לזה ערך לפרסם את זה בלי השם.
לא, רגע, רגע.
אין לזה ערך.
הערך של זה? אוקיי. יש לזה ערך כלכלי. חזר. יש לזה ערך כלכלי לאתרים?
והוא אכל
משהו. אוקיי. אגב, אני בסדר עם זה, שלא יחשבו פה שאני איזה... אני נותן פה שני דברים שאני בסדר איתם. אני בסדר עם... מה זה בסדר? אני בסדר עם... אני מודע לזה שיש סרטונים כאלה, אני מודע לזה שיש אתרים עם סרטונים כאלה, אני לא מאלה של, אני לא רואה כלום, אני לא זה. אני כן חושב שזה נורא...
עשית החיקוי שלי עכשיו?
כן, לא, לא, לא. אני כן נורא, אני כן חושב שנורא הסרטון הספציפי הזה, וראיתי אותו, ואני...
אתה יודע מה? עזוב
את ה... ואני כן בסדר עם תרבות הקליקים, כי אם שלמת לי את המסקוף, זה אין מה לעשות.
אז אפרופו תרבות הקליקים...
למה יש קליקים? כי אתם רוצים לראות את זה.
אז בואו, אני אתן, אני פה, רק אני אסיים את העניין הזה. אחוז ההתאבדויות של נשים שנחשפות ככה, כן, הוא ענק. אוקיי, ואנחנו יודעים, אפרופו גם פורנו, אנחנו יודעים כבר על כוכבות פורנו, שזה ביטוי נורא, כן? שחקניות פורנו.
דסקל, בוא נפריד.
לא, שנייה, שמתאבדות, ואתה יודע, כשאנחנו דיברנו על חרדות ובעיות...
גם שחקני כדורגל מתאבדים.
לא, בדיוק, אנחנו מדברים על חרדות ופרשות של כדורגלנים, שאתה יודע, מושפלים בפומבי על בסיס קבוע, אז הדבר הזה, זה...
תשמע, זה באמת דיון, זה דיון רחב, כן? ושוב אני אומר, אני ממש לא צדיק בקטע הזה, כן? אני גם אגיד לך יותר מזה, אני בגישה של, יש אנשים... שופטים, אנשים בכירים שמקבלים את ההחלטות על מה חוקי ומה לא, ואני נאלץ ואני שמח שיש את זה, כי אני מתיישר לפי זה, וזה כמו שאנשים שאלו מה ההבדל בין שחקנית פורנו לבין זונה, נגיד, האם יש הבדל, מה ההבדל?
המצלמה.
אז כאילו אם יש מצלמה זה בסדר, אתה מבין? כי זנות זה אסור. אם זה מותר, אני לא זה שיבוא ואגיד זה אסור. אני לא ברמת ההצטדקות הזאת. אני מדבר על הסרטון הזה ספציפי, אני ארצה לדבר ותזמין אותי ונדבר בעריכות שאני ידע שמותר לי לדבר על הבן אדם שעשה את זה, כי אני חושב שצריך או לדבר על הבן אדם שעשה, או לא לדבר בכלל.
סבבה. אמנון דפני.
יאללה.
גם לגבי רן זהבי. האם אתה צופה שההצלחה בליגה הסינית תשמש אותו כמקפצה לקבוצה בחירה בליגה האירופאית, כדוגמה פאוליניו, או שאחרי כמה עונות נוספות ישוב לשחק בישראל?
בוא רגע לא נשווה אותו לפאוליניו, כי פאוליניו הוא בן 29 שבא מטוטנה ויש לו 40 הופעות בנבחרת ברזיל, ורן זהבי בן עוד מעט בן 31, בא ממכבי תל אביב ויש לו 39 הופעות בערך בנבחרת ישראל. פאוליניו, אתה יודע, הוא היה פאוליניו לפני. זהבי, ואני אומר את זה בעובדה, מעניין מאוד מאמנים מאוד טובים בכדורגל, בואו רגע ונפריד, הוא לא פאוליניו, אוקיי, כי אנשים חושבים שאני חושב שזה אבי מסי, הוא לא פאוליניו, כאילו מבחינת הוא לא יכול להתאים לברצלונה,
כן.
וכל עוד הוא תחת חוזה בגואנג'ו, הוא יעלה לקבוצה אירופית כמו שפאוליניו היה לברצלונה, 40 מיליון בערך,
כן.
אז יעלה 30, 35 מיליון. אין קבוצות אירופיות בחירות שצריכות שחקן כזה, בחירות, והקבוצות הפחות בחירות לא ישלמו את המחיר הזה.
כן.
כמו שאני טוען כבר המון שנים, זה אבי תקוע בין רמות.
קבוצות אנגליות היום, שמות סכומים כאלה,
השחקנים. מי? באנגליה? אתה יודע, בוא נלך קבוצה קבוצה.
אברטון, סטוק, מה, מי ישים?
אברטון לא תשים את הכסף הזה.
על ישראלי בן 30 ומשהו, לא יודע.
זה לא יקרה. זה לא יקרה.
אני אגיד לך יותר מזה.
לא, אני רק אומר, יש...
אני אגיד לך יותר מזה.
אני אומר, יש סכומים כאלה? אני אגיד לך יותר מזה.
יש, בוא נחלק את הכדורגל האירופי ללבלים, אז יש את הלבל הראשון, נכון, שאנחנו יודעים משם. יש את הלבל השני, שאנחנו יודעים משם. קבוצה מהלבל השני התעניינה. אוקיי? בקיץ שעבר, בפעם האחרונה. אוקיי? התעניינה, שמע כמה הוא עולה, וזהו, כי עם כל הכבוד, כן? ואני מפרגן לאיש, לא קל לשלם עליו 30 מיליון.
אז לא 30, גם השכר שלו, גם הוא מבחינתו יצטרך לרדת בשכר.
אבל זה בכל קבוצה אירופית. אבל הוא יסכים, הוא יסכים.
אבל נורא קל גם להגיד לנו...
מאמן נבחרת ספרד, דופטגי, בא אליו אחרי המשחק של ספרד ישראל, ואמר לו שהוא פשוט לא מבין איך קבוצה סקנד קלאס בספרד לא לוקחת אותו, שוב, לא ברצלונה, ריאל ואתלטיקו, איך קבוצה בסקנד, בלבל שני...
אני מזכיר לך שגם שחקן בן 25 מצ'לסי עבר לליגה הזו, ככה שזה לא...
זה דיון אחר, על איכות הליגה, אין לי בעצות אותו גם.
עזוב, לא מעניתי לעשות את הדיון, אני רק אומר שזה לא כזה מיוחד מבחינה הזו.
אני מתכוון שהקבוצה היא, שהיא עשירה מאוד, מלבל שני באירופה, נרתעה מלשמת זה, כי שוב, הוא עושה תצוגה אדירה, אבל אני מניח שב-30 מיליון עדיף לך להביא שלושה פרוספקטים בני 19-20, ושאחד מהם יצא למנה.
זה לא רק זה, משלם כל כך הרבה כסף. תתחיל מה זה המספר הזה, זה כמעט כמה שעלה סלח לליברפול עכשיו.
זה אני אומר.
מי שיחתום...
הוא לא סלח.
אני אומר, ברור שלא.
זה מה שאני אומר.
זה האנדרסטייטמנט של המאה.
לא, אז אני אומר, כי אנשים חושבים שזה... אנשים חושבים שאם הוא לא מגיע לקבוצות האלה, אז הוא לא שחקן טוב, אני אומר, הלו, הוא לא האלה, הוא לא האלה.
יכול שהוא מגיע עכשיו לליגה איטלקית וליגה ספרדית ומתפוצץ עם איזה 15 שערים, אבל הסיכון פה, אני אומר, אפילו כמי שמתעניין בהשקעות הון וכל מיני כאלה, זה לא שווה את זה.
אז בחזרה ללופטגי, הוא ענה ללופטגי, שאם הוא יצליח, אם איכשהו כן יצליח בעתיד להגיע לקבוצה כזאת, הוא כן יבוא בפחות כסף. לאלה שחושבים, אגב, שרק כסף זה. כרגע, הכסף כל כך טוב לעומת ההצעות, כי גישוש מסטוק שהוא היה במכבי, עם כל הכבוד, ללכת לסטוק, שאתה כמובן לא בטוח הרכב גם שם, כי קשה
וכל. ולא בטוח נשאר בליגה הראשונה.
בדיוק, זה תמיד התאבדות מקצועית.
10 דקות אחרונות, משה חפץ שאל על הביוגרפיה, הפרויקט הבא שלך, אתה ענית קים ג'ון און. מרגש, יובל אלעזרי אומר, השוואה בין הפודקאסטים. יש תחרות? בטח. אתם מאזינים, מנסים להבדיל את עצמכם בתוכן. בדיעבד זה לא הייתה טעות להריח את דן ולנסי בסמיכות. אז קודם כל...
מה?
סבבה, כאילו, אתה יודע.
תראה, עדיף לא...
לא כל פודקאסט יהיה מושלם.
קודם כל...
מן הסתם מזה. אבל בואו...
תן לי להגיד לכם משהו שלמדתי לפני 20 שנה. לי ולדורון היה בין 99 ל-2003. היה לנו אתר בשם ויגים. זה אתר משחקים הכי גדול בארץ. היה עסק עם הרבה מאוד כסף. גם התקופה היא שהיה הרבה מאוד כסף וכל דבר בקשקול האינטרנט, בתחילת ימיו. היה לנו אתר מתחרה. גיימר COIL. והיה יריבות נורא רצינית. שמי שצוחק, חבר'ה, זה היה ביג דיל, מאות אלפי קוראים, סך הכל בין שני האתרים אלו, עשרות אלפי קוראים, הרבה כסף ידה ידה ידה, והמסקנה שאני ודורון, שעושיתי את הפודקאסטים, עכשיו בדיוק הגיע ארץ, בדיוק עבר במשרד.
ראיתי אותו.
כן, בבקשה. הייתה תמיד, מאז, שאם אתה מתעסק בשוק שהוא לא גדול, האנשים שמתחרים בך, אני עושה פה בגרשיים, הם לא יריבים שלך, אלא עמיתים שלך, כי אתה מחנך שוק, אתה מנסה להגדיל את הבריכה הקטנה. מתי באמת שתי תוכניות נהיו מתחרות? כשיש שוק. כל עוד אתם, המאזינים, לא מספרים מספיק לחברים שלכם, וכל עוד אנחנו לא מצליחים להגיע לעשרות אלפי מאזינים לתוכנית, ל-100 אלף מאזינים לתוכנית, אין פה עניין של תחרות, אנחנו חברים.
אני אפילו עדין מזה עוד יותר איתך, כי אני חושב שפודקאסטים ובכל תוכנית שהיא VOD, כאילו, לא VOD, כל תוכנית on demand, יש אינסוף, אתה רואה את זה שנטפליקס מוציאה סדרות שהתחרו בעצמה, כאילו מוציאה כמה סדרות ביחד ולא תמיד מחכה.
כן, כי אתה לא מתחרה על טיימסלוט.
לא, ואני אומר לך שפודקאסט, אני אומר את זה על עצמי, שאני מחזיק מעצמי אדם עסוק, אני מאזין לכמה פודקאסטים. זאת אומרת שיש מקום לכמה.
יש לך כלב, נכון?
יש לי כלב, קוראים לו וינסנט.
אתה יוצא לטיולים?
כן, אני מאזין ומאזין בחדר כושר ובריצה, ואני עושה כלים גם, לא מלא, אבל לעתים, לעתים.
לעתים.
וחשוב.
אז אני אומר, אני אומר...
שאט אאוט לכלים.
כן. אני אומר ש... תודה, קומקום.
מי שותף קומקום, דסקל? זה הדוגמה שלך? שותפים קומקום?
ברור, מה?
מתי שצריך.
חייבים
להם. אבנית, אבנית.
זהו, זה דברים שאני חייב להודות.
לא, אף אחד לא עושה.
שהם קוראים, לא, הם קוראים בבית שלי, איך שם. אני נוטה לחשוב זאת אשתי, אני לא רוצה סתם להגיד.
אז הכלב, זה וינסט.
אולי זה וינסט.
אולי הילד כבר התחיל לעשות משימות, הולנדים וזה.
אז אני אומר, יש לי הרצאות, אני עושה הרצאות ברחבי הארץ, כן? ואני תמיד, 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 תמיד שואלים אותי, מה תפקידה של התקשורת בתרבות הספורט הנוראית?
כן, זה שהם מתחבר לשאלה הקודמת.
ואני תמיד עונה, התרבות זה אתם. אתם מגיעים לפה, פנטסטי, אוקיי? תביאו חברים שלכם. אל תאזינו לתוכניות רדיו של צעקות והפרשות ורבליות.
ותאזינו אם אתם רוצים, אבל מה?
יכול להיות, לא, אבל אם אתם מתלוננים על התרבות, כן. אתם צורכים את התרבות
אז
הזאת.
הנה, זה אז הנה, מתחבא... אז... זה משפט שכחתי בדיוק. להגיד ששאלת אותי האם הספר...
אתם, זה החלטה שלכם.
אחרי שזה אבי זרק את הסרט ופרש מהנבחרת וכל הדברים שהיו, אנשים אמרו, אתה מעודד פה את הדבר הזה. אז אמרתי להם, קודם כל הספר שלי יצא לפני. שנית, אתם, כל הזמן אנשים כותבים, גם לי והכל, אין תרבות ספורט בארץ, אין תרבות, אין זה, אז הוצאנו ספר, אוקיי? גם אתה עושה, אני לא יודע מה מותר להגיד וזה, אנשים פה עובדים על ספר, אסור להגיד על מה, אבל אפשר להגיד שאתה עושה ספר, ואני גם עשיתי עם אביעד פוריס עוד ספר, יש ספרים, עכשיו אתם מבקרים את הספרים, עכשיו אין לי בעיה, תבקרו את הספרים, אבל אל תגידו גם אין תרבות,
אבל תקנו אותם,
קודם כל תקנו אותם, אבל אל תגידו גם אין תרבות, וגם אנחנו לא אוהבים את התרבות שאתם יוצרים, תבחרו צד, אוקיי? לא, אי אפשר להתלונן על הכל.
סבבה, אלון בייצונר, או בייזונר? אלון, תגיד לנו איך אומרים את השם שלך.
בייסינגר. יש קטע בפמילי גיא, שהרופא אומר, קים בייסינגר? בייסינגר?
קים בייסינגר. זה בלאסט פרום דה פאסט, זה אבל פצצה מהעבר.
קלאודיה שיפר, אני יכול להמשיך.
קלאודיה שיפר.
סידני קרופורד.
כן, כולנו פה בני כמעט 40, בוא נמשיך הלאה.
כולנו מה?
מתקרבים ל-40, בוא נמשיך הלאה, קדימה. רואים, יותר קרובים ל-40 מהשאלה.
אלון בסינג'ר.
איזה עצוב.
באיזה מדיום נוח יותר, טלוויזיה או פוד? מה ההבדל לדעתו במה שהוא יכול לייצג בכל אחד מהם?
יש נוח יותר מפוד?
קודם כל פוד הכי נוח, הכי נוח ליצור, הכי נוח זה, אבל כן. אני אגב, תסתיר את זה. אבל אני חושב שעדיין בישראל טלוויזיה זה הרבה יותר עדיף, קודם כל בכל מקום בעולם, אבל במיוחד בישראל, כי לכל אחד יש טלוויזיה. ולא כל אחד יודע איך מאזינים לפודקאסט עדיין. וזה כן גדל, שרמן, לגבי מה שאמרת, כן, כמויות ההזנה כן גדלות, גדל. אנשים לאט לאט יודעים ויודעים.
אבל אנחנו מרחוקים
אגב, כמו שטוויטר שנים, גדל, אבל כן, אנחנו 7-8 שנים אחרי לפחות.
לא, תקשיב, אנחנו
עד שיהיה רחוקים... פה יהיה משהו אחר, נכון? לא, כאילו יהיה וידאו פודקאסט וזה
לא חושב.
נראה לי זה ידלג עלינו.
לא, אני לא חושב, כי אני חושב שיש ערך, אני אישית כאחד שמישהו הולך הרבה וכאל...
כן, 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 לנו זה כן. נגיד, אני לא יכול לראות בפייסבוק כל הזמן דברים, זה גם, אתה יודע, אתה... לוחץ על זה, זה ננעל מקשים, זה
יש,
מפסיק.
יש קסם באודיו שלו, כן, לא חושב שהוא כן. הולך לאיבוד, אני מקווה שלו, כי אני אוהב מאוד גם ליצור וגם להזין למדיה הזאת.
ובישראל הזה. יותר ויותר התרגלו, ושכל הרכבים כבר יהיו עם, עם, עם בלוטות' וכל הדברים.
יכול להיות שעדיפו וידאו, יכול להיות, מן הסתם.
לא, לא, תמיד יהיה ערך לזה, אבל כן. אני אומר שכרגע בישראל, זה, באחוזים, השוק עדיין לא, אפשר
זהיר,
להגיד שהוא לא מכיר,
זהיר,
הוא לא
זהיר,
מכיר.
הוא זהיר, הוא זהיר,
הוא לא
זהיר.
מכיר.
אז בקיצור, מה שאתם צריכים לעשות, מאזינים יקרים,
כן,
או מאזינים יקרים, מי שנשאר, תעשו
חיפוש.
פשוט חיפוש, תמצאו.
סאבסקרייב, ואז אתם מקבלים מודעה.
לא, שנייה, תגידו, הם מאזינים. אתם תגידו פשוט לחבר, תעשו לעצמכם בסופה של זה, אני אומר, אני ממחר חבר לדבר הזה, תציעו לו איזה בחינם, אחר כך תקבו כסף.
איפה אתה שם לב?
כמו שעושים את זה. בואו, שאלות אחרונות, שאלות אחרונות. יאללה. יאן לזרב. ואריק רייניש, נשאל אותך, נעשה דיון על זה, על שתי השאלות האלה. כמה ניתן להשוות בין זהבי לכוכבים כמו אוסקר או ויצל? ויאן שואל, מה גורם לזהבי להצליח בזין? בסין? בזין. הרי ברור שהוא לא נדלק הכי מוכשר שהגיע לשם, אבל כנראה הכי מצליח. האם הזר הכי מצליח בהיסטוריה של הליגה שם, שלהם? כן.
מה שגורם לו להצליח, בעיניי זה העובדה ש... זה קלישה מגעילה ומתונפת, אבל עליו היא הכי נכונה, הוא פשוט כל הזמן רוצה. כל הזמן רוצה, נגיד שתי הדוגמאות שנתת, אוסקר וויצל, זה אנשים שיותר מבוססים ממנו, נראה לי פחות רוצים גם, אוקיי? למרות שהעונה הזאת אוסקר פתח חזק, אולי הוא איכשהו מקווה...
להיות זהב.
לא, להיות במונדיאל, אבל נראה לי שהוא לא הצליח. ואני חושב שהוא פשוט, מה שהכי טוב אצלו זה שהוא, גם כשהוא מגיע לליגה, שהוא יודע שההגנות שם חלשות, כן? הוא לא אומר, וואלה, זה כמו הגנה באיטליה. הוא יודע שההגנות שם חלשות, ויש שם הרבה שוערים נוראים וזה, אבל הוא עדיין לוקח את זה ברצינות תאומית, ומישהו בא לשם, הם הוסיפו אימוני כושר, הקבוצה.
זה קצת ילד בכיתה ו' נגיד ילדים בכיתה ב'.
נוסף, כן, אבל יש הרבה ילדים בכיתה ו', והוא הכי טוב מכל הילדים בכיתה ו'.
אוקיי.
אוקיי, נגיד יש 40 ילדים בכיתה ו', והוא הכי טוב מהם. אז אני אומר, מה שיצא לו טוב זה שהוא הגיע...
הוא פשוט בועך את הילדים בכיתה ב'
זה כן, הילדים האחרים בכיתה ב' אומרים טוב, הם בכיתה ב' בואו אולי לא נראה שהם בכיתה ב' והכל, ועדיין שוב בואו גם לא נגזים, כן? זה לא שבישראל משחקים ילדים בכיתה ג', כן? ישראל משחקים בכיתה ב' במקבצה השנייה, ויש גם כאלה בכיתה א', ויש בגן. יש בליגה תעל ילדים בגן, אוקיי? ובישראל זהבי כבש יותר מבסין, אוקיי? ואני, הכי מצחיק אותי, אגב, יש בסין שוערים נוראים, ובאמת השבוע היה מקבץ, גם בגול של אורלנדו סע. אבל אז אני שולח...
זיו לאבי אומר, בקבוצה שיש לנו קבוצה, אני ויוני נימוד, קבוצה של ציון 3, והוא תמיד אומר שעם הרמה של השוערים, זה קצת כמו צ'יט. כל ביתה מבחוץ זה שער.
קודם כל,
להגביל את כמות המטרות.
קודם כל, שנייה, יש לנו כותרת לפוד הזה, יש בליגת העל ילדים בגן.
יש, אבל יש. אני לא אנקוב פה בשבועות, כי לפעמים לא נעים כבר, אבל יש.
לא צריך.
עכשיו רגע, עכשיו תקשיב.
אם אתה רוצה,
אז אני אומר גם על השוערים, שבאמת הגול של זהבי בישל, הרביעי נגד אברגרנד, המחזור הראשון, והגול של אורלנדו סע השבוע, זה אין מה להגיד. זה, אני חושב שזה אפילו, שוב, לכאורה שלא יתבעו אותי סינים, אני חושב שזה לא, שיש פה משהו אחר. זה לא הגיוני ששוער מפספס את הגול הזה. ועדיין,
מקאו זה בסין, לא?
ועדיין, הגול של לויטה, אם אנחנו רואים אותו אחד באחד בסין, הטוויטר מתפוצץ. הוא התפוצץ גם פה, כן, אבל הוא מתפוצץ.
הטוויטר, נכון? אפרופו נישה.
ועל גלאזר כן. גם. שוב, גם פה יש, אני שוב אומר, ההגנות שם נוראיות, כי, כן. כי כולם מביאים שחקני התקפה.
הסיבה
כולם
ש...
כולם מביאים שחקני התקפה. אגב, זה ליגה שכיף לראות.
גלאזר התחיל לפקוד במחצית. בוא נגיד, אם מישהו חושב שזה מכור, check yourself before
לא,
you break
לא
yourself.
אמרתי, לא אמרתי גלאזר כן, ולויטה, כן.
אבל אתה לא יכול לנתק את כל המסביב. אתה רואה בסין גם, זה כמו נראה כזה שאכפת להם.
קודם כל, אתה לא יודע כמה לא אכפת להם.
אולי אני לא קורא טוב, אני לא קורא טוב אסיאתי.
נגיד שתדע שזהבי אחרי משחקים, שההגנה שלו חוטפת גויים כזה, הוא רוצח אותם. גם אם הוא לא צורך, לפעמים מיואש.
אגב, לפי דעתי זה מה שמבד... הוא ממש לוקח את זה.
אז הנה, זה מה שהתחלתי להגיד. הבן אדם, אשכרה, מנסה, רוצה לנצח כל משחק, ומה שהכי מתסכל אותו, אנשים אומרים, איך הוא רוצה להיות בקבוצה שלו? מתסכל אותו שהקבוצה שלו לא יכולה לקחת.
סבבה. בוא.
לא יכולה?
לא.
אנחנו, תומר רוזנשטיין, נראה לי שככה קוראים לו, שואל בתור שני עיתונאי ספורט שעובדים גם בעיתונות הוותיקה וגם בעלי פודקאסט מצליח, לאן אתם רואים את תקשורת הספורט בארץ הולכת? אנחנו קצת נגענו בזה, אני חושב שזה תלוי בכם. שוב.
אני חושב שלכיוון טוב.
תלוי בכם. שוהם בחר, בהר, פרמיניו כחלוץ מפנה שטחים בריאל במקום בנזמה, אפשרי? שנייה, אני
אין זהבי בשאלה הזאת.
כן, שנייה, אני אשאל את האם זה אפשרי, אני עושה אס-אמס שנייה לחבר'ה בליברפול, לא, הם לא מוכרים אותו. דורון אילת, מה לדעתכם צריך בשביל פודקאסט ספורט טוב על מנת למשוך ומאזינים? דורון, לא יודע, תעזור לנו. כאילו...
אני חושב שזה פשוט שאלה של האם זה מעניין אותך או לא, כאילו כמאזין. אני חושב שגם בפודקאסט אתה צריך לעניין מאוד בהתחלה, מהר מאוד, כי אני למשל, כשאני מנסה פודקאסט חדש, אם הוא לא טוב ושר בהתחלה, אני לא מנסה אותו יותר, כי כן יש, מבחינת הקהל הישראלי, אגב, כי דברים אמריקאים ואנגליים הם כן תחרות.
כן. גיל חיזי, או היזי, כמה תרבות האימורים והפנטסים משפיעה על עיתונות הספורט? בסוגריים כל עיתונאי בכל פורום חייב לנבא את העתיד נונסטופ, אני שונא את זה, ומדוע קשה לאוהדים סלש עיתונאים רבים ליהנות מצפייה בספורט ללא תמריצי ההימורים שלכם? ראם!
יש לי תשובה לזה.
תן לאורח.
אתה רוצה תשובה?
כן.
היום אנחנו ב-2018 ואנחנו אוהבים את הכל קצר, אנחנו אוהבים ציוץ ולא כתבה, ואנחנו אוהבים פוסט בפייסבוק ולא ספר, נכון? יותר קל, ואנחנו אוהבים סרטונים שהם 2 דקות ו-20. קשה לדעתי מאוד, עד בלתי אפשרי לראות 90 דקות של הדבר הזה, שהוא נהדר וכיפי וממלא והרבה אמוציות, אבל בטח כשאתה לא באצטדיון, אני רוצה שתעשו ניסוי, ותנסו פעם אחת שאתם רואים משחק, לספור כמה פעמים הפסקתם באמצע, אם זה להסתכל הצידה, לאישה, לילד, לטוויטר, לפייסבוק, לטלפון, למחשב והכל, לדעתי כל אחד נסתכל לפחות, תקשיב לי, 100 פעמים מחוץ למשחק.
ברור.
לפחות 100 פעמים.
עזוב, תספור, אני אספר את כמות ההודעות שאני שולח בזמן משחק.
הכדורגל הוא אחלה ספורט, אחלה ענף, הוא מאוד אמוציונלי, אבל הוא לא מתאים לשנה הזאת, ואנחנו צריכים לעשות דברים אחרים.
בטח שלא פה. בטח שלא פה.
בטח שלא פה. ופנטזי והימורים נותן לך לתפוס יותר אינגייג'מנט בזה, יותר להתעניין, ויותר זה. אגב,
אתה אמרת, אני בחיים לא הייתי רואה משחק שתחתית ליגה אנגלית, אם לא פנטזי.
אחת מהסיבות, אחת מהסיבות שה-NFL וכל כך גדול,
בגלל הפנטזי.
בגלל זה. אחת מהסיבות שה-NCAA איכשהו עוד מעניין אנשים, זה הברקץ וההימורים על הברקץ.
תקשיב, ב-NFL לפעמים יש קבוצה שאני לא הייתי רואה משחק שלה בחיים נגיד ג'קסונוויל, אבל אם יש לי את הרסיבר שלה, אז אני בטירוף על כל מהלך, אני חייב לראות, אתה מבין?
היו כמה מהלכים מאוד מעניינים ב-NFL, לא דיברנו על זה. אבל אני חזק מאוד עם גרין ביי, והנה זה מביא אותנו לשאלה, איציק שטרן, מדוע שלא יחשוף את הקבוצה שהוא אוהד, וגם אתה דאסקל, אני לא רואה סדבר על החשאיות התמועה הזאת, אני אוהד ארסנל? בישראל אני אוהד הפועל קטמון, אני לא באמת אוהד אותם, אבל כאילו אני לא אוהד, פעם עדתי מכה בחיפה, כי אני אליד חיפה, ואני לא יכול לאהוד אותם יותר, אז זה החשיפה שלי.
החשיפה שלי תהיה ש...
הפסקתי לאהוד אותם באליפויות, אבל...
עזוב את זה שהייתי
טרמפיסט. לא, אני אומר, אתה אוהד ארסנל, להגיד לך את הצלחות זה.
החשיפה שלי שעזוב את זה שהייתי טרמפיסט, ואפשר לספור לפחות 3 קבוצות שעדתי כדורגל ישראלי ברמות שונות. אני לא רוצה לחשוף את הדבר הזה, אבל הוא יכול להיות שאתה צודק בהפועל פתח תקווה. אבל אני פשוט, כשנכנסתי לתחום, זה היה מאוד נהוג לא להגיד. אוקיי, כאילו, כי אני גם חושב שכן, יש לי פה ביקורת כלפי קהל, אני חושב שהנה, למרות שאני לא אומר, כל טור חושבים שאני אוהד את מי שכתב, נגיד אם אני כותב טור טוב על חיובי על באר שבע, אז כל אוהדי מכבי תוקפים אותי, למחרת אני כותב טור חיובי על מכבי, כל אוהדי באר שבע תוקפים אותי, זאת אומרת, כל יום תוקפים אותי על כמה קבוצות שונות, ואני חושב שזאת הוכחה שהרבה מהקהל פה לא בשל לחשוב שיש פה אנשים שפועלים בלי אינטרסים, ונשבע לכם שאני פועל בלי אינטרסים של אהדה ודברים כאלה. והסיבה עכשיו שעוד יותר אני לא חושף, כי ואולי זאת החשיפה דאסקל, זה שבגלל העבודה במקצוע הזה, כהוא חושי, ולא אכפת לי. כן. זאת אומרת, אני נהנה מכולן.
יותר מזה, אני אגיד לך
אין
משהו.
אין לי מישהו שאני אוהד עכשיו.
אני עבדתי בתור נער.
אמיתי אגב, פוליגרף.
כן, בתור נער עבדתי בפיצה-אט. ואחרי שראיתי איך מכינים את הפיצה, לא אכלתי פיצה הרבה מאוד שנים. למרות שפיצה זה דבר נפלא, והאנשים, איך אפשר לסנוע פיצה? אבל פשוט לא אכלתי פיצה הרבה שנים, בגלל שברגע שאתה קצת נחשף למה שקורה מאחורי הקלעים ובמטבח, אתה לא כל כך רוצה לאכול את הדבר הזה.
אז אני אתן, אני אענה, קונטרה של משפט אחד בקטע חיובי, כשאתה בקשר עם שחקנים ומאמנים, ורואה שיש גם אנשים טובים וזה והכל, אתה גם אוהב את כולן, אתה לא רק חושב שהכל מגיל.
אוקיי, אופיר מרקו, למה לדעתו? עיתונאי ספורט איכותיים שעושים עבודה יסודית לא מגיעים ברובם להיות כתבים בטלוויזיה, מלבד בודדים כמו שרון דוידוביץ' ואחרים, ורובם נשארים בעיתון, באתרי האינטרנט ובפודקאסטים. האם יש חסמי כניסה? לא משנה. אני אגיד לך משהו, בטלוויזיה פשוט לא רוצים את התוכן הזה. ולא מוכנים לשלם עליו.
טוב, סמך, כל אחד עם הדוגמה שלו.
בסדר, ולא מוכנים לשלם עליו כסף שהתוכן הזה עולה, לפי דעתי.
אצלי התשובה מאוד פשוטה. אני פשוט, הוא חילק את זה למין קטגוריות, כאילו יש את הקטגוריות הטובות והקטגוריות הפחות טובות. אני פשוט חושב שאני מדבר רק על עצמי עכשיו.
אתה בטלוויזיה, דרך.
אני גם בטלוויזיה, ואני מדבר על עצמי עכשיו, כן? אז אני לא אומר שום דבר על מישהו שהוא לא אני. אני אלך למקום הכי טוב לי מקצועית וכלכלית, וכרגע זה איפה שאני נמצא. וזה לא, אתה יודע, זה לא שאני מרגיש שיש לי איזה מדרגה לטפס.
זה נכון, ולסיים בשאלה של רום. עירן קרקובסקי, אבא של רום.
זה ילד בן 8.
שמונה.
באמת?
כן, הוא היה פה בהחלטה, הוא הגיע בחופש.
איזה מלך. אז אבא שלו כותב בשבילו, שהוא כותב
כבר... כן, כן, אין לו פייסבוק. ישב פה שעתיים, לא דיבר. זה היה בשקט.
איזה מלך. רום, אתה תותח.
רום, השאלה שלך...
פתאום זו שאלה מגילה, רום יזר.
מה הולכת להיות העברה הגדולה של הקיץ? אנחנו דיברנו על נעימר, שזה אפשרי.
דיברנו על נעימר.
יש לי תחושה גם מפוגבה. יש לי קצת ויברציות מפוגבה.
מה, ואין סיכוי לכאילו פתאום...
יכול להיות, עזארד.
יכול להיות כל מיני...
עזארד
זה... סלח לא עושה איזה משהו?
סלח אם יעבור, זה רק לריאל מדריד או משהו. זה לא...
סלח...
תשמע, אם הם יכולים לשלם 400 מיליון על נעימר, אז אפשר להגיד שהם יכולים לשלם גם 300 מיליון על סלח, ועם כמה שהעולם הערבי, ואתה יודע, אנחנו מרחים את בבא גול, גם אנחנו, גם אתם, בפודיום, גם פה, ואתה שומע כמה כסף זה, די. הוא כוכב ענק.
אז אולי...
זה אפילו כלכלי.
אז אולי הגיונית.
כן, אבל הכסף היותר...
זה כמו יאו מינג, רק ממש טוב. שאתה מביא איתך את הקהל של...
וואו, איזה... זה בדיוק זה. זה כמו יאו מינג, רק ממש ממש טוב.
יאו מינג היה ממש ממש טוב.
יאו מינג לא היה סלח. ממש אחד פחות מסלח. נגיד אם הוא היה ממש ממש, אז סלח ממש ממש.
הוא היה ממש ממש טוב.
סלח, סלח יש לו ממש אחד יותר.
יאו מינג, אפשר למצוא בדיוק שחקנים, הוא כמו סון בטוטנהאם, יאו מינג. מישהו שהוא סבבה, הוא לא...
אתה אומר את זה בגלל שהוא אסיאתי?
כן, ברור. ברור.
אוקיי, תודה רבה, ראם שרמן. תודה רבה, אורן יוסיפוביץ', יוסופון.
יוסיפון, למה? זריז. זה גם קשור לזהבי. זהבי עשה מספרת נגד ליון, זוכר?
כן.
אז עשיתי... למחרת כתבתי את הטור, לדעתי הראשון שלי אי פעם בעיתונות, זה מהר, דסקה, אל תעשה לי כאן עם הראש, אני אספר את זה מהר. את הטור הראשון שלי בעיתון ארצי, זה היה במעריב, והעורך בדיוק לא היה כל היום במשרד, אז הוא אמר, אני סומך עליך, אז לא כתבתי כלום, שים את זה בעמוד 5 בצד. הוא ידע שהוא יקרא את זה בלילה והכל. הוא בא, קרא את זה בלילה, ממש אהב, שם את הטור, לקחתו עמוד 5, שמתו על כל השאר. אוקיי? קראו לזה סופר, סופר בנקר, זה היה אז אחרי השריפה והכל. למחרת בבוקר התקשר רצון, שהיה פרשן הבכיר של מעריב, שבחיים לא קיבל טור על כל השאר, וראה שמישהו שבקושי כמה חודשים בעיתונות מקבל, אז הוא, רצון תמיד מעוות שמות כרונית, הוא רק כתוב אורן יוסיפוביץ', הוא מעוות שמות כדי גם לצחוק על הבן אדם, אז הוא שאל את האורך, מי זה היוסיפון הזה ששמת לו, כשנתת לו את כל השאר, ומאז כל מעריב קראו לי יוסיפון, וזה, ואז אפילו אמא שלי קוראת לי יוסיפון.
זה סיפור, אז אבי רצון אחראי על
ה... אבי רצון אחראי על השם הזה, כן, תודה אבי.
האמת היא זה אחר סקור.
אבי רצון אחראי על מאיר תרגע ועל יוסיפון, אתה קולט?
וואו, וואו.
פה מאוד, נראה לי יוסיפון זה הדבר השני הכי גדול שאבי רצון אחראי על. תודה אבי.
תודה אבי, תודה אבי רצון, תודה דוטור.
תודה לכם, תודה להם, תודה לשם.
יאללה, ביי.
נהנת.